מליאה 2025, 27 בפברואר
2025.
את חושבת שמחר נוכל לדבר?
איך לתשוק את זה? נבדוק. חייבים לתשוק. כמה שרמים עושים את משהו לזה, עשה טעויות.
גורדן השם הוא עושה טרמינג, עורך את זה חמד. שבא לבית משפט.
בסדר, יש לך סמסים. אצלי אין לחץ. אני רוצה להבין ככה את הקבוצה. אז
כדים שרופאים פה לא רואים בכלל.
כאילו, אתה יכול להתאמת עם זה, ואז כנראה זה עושה בדיקה יותר
אני לא יודע.
אני מזכירים פה חברים. אם אתה צריך... נסיעה מיוחדת
שלא היה פה בתנועה, אבל לא עשו, גם בחוזה הקודם לא היה עשו, בהסכם הקודם לא היה עשו.
תורים את
זה? זה לא נכון.
לא, כדאי שתהיה.
לא, נכון. דיברתי עם נצר.
זה מסבך.
אז מי רוצה להם?
הוא אמר לי את השם. מישהו אחר?
היי, מה זה ערב טוב, אנחנו מתחילים. ערב. בואו נתחיל בבקשה. יש לנו הערב חברים, יש לנו הערב ערב מאתגר במיוחד, ואתם צריכים להיות מרוכזים. האתגר העיקרי זה הלוז. לא כמו תמיד. בדרך כלל יש הרבה שטויות ומשהו אחד שהוא מורכב. לא, יש לנו פה, אין לנו שטויות בכלל, אבל יהיה קשה להכניס את כל הדברים. יש לנו, קודם כל נתחיל בזה שקרתה לנו תקלה קטנה, ובישיבה של הנהלת המועצה שאישרה את הסדר יום לפני שבוע היה חסר לנו אחד או משהו, מישהו לא התקשר לזום, זה דווקא ישיבה בזום. בקיצור, אנחנו צריכים לאשר את סדר היום, קודם כל. ההנהלה אישרה את סדר היום, אבל פשוט לא היה מספיק משתתפים. הסדר היום זה אישור פרוטוקול, הצגת דוח ביקורת, הצגת תוכנית עבודה 2025 של ארבע אגפים, מחלקות, תאגידים, אישור תרברים והדיווחים שלי. יש לי דיווחים שאני לא רוצה לוותר עליהם, אני משאיר את זה אבל לסוף, כי לפי הזמן אנחנו נראה איך אנחנו נתמצת את זה. אני גם אגמיש את עצמי, כי אני רוצה שתשמעו על התוכניות עבודה. זה בעצם המעקב על התוכנית האסטרטגית, כמו שעשינו פעם קודמת על שניים. אז הפעם יש לנו ארבע, ויש לנו עוד לפני כל זה את התוך ביקורת. אז אנחנו נשאנו פה לוחות זמנים ואנחנו ננסה לעמוד בהם, זה לא פשוט. אני מזהיר את כולם.
ובעיקר הסדר הזה צריך לדאוג שהוא יהיה בזמן.
כן.
הרביעייה. כל אחד עשר
דקות. כן. לא, כל אחד יש לו עשר דקות ועוד חמש דקות לדיון או לשאלות או למה שלא יהיה, אז זה בסדר, זה אמור להספיק וזה בסדר, רק נשאר במסגרת. אז אנחנו, קודם כל אני מבין שמאשרים את סדר היום.
כן.
דבר שני, אני מבין שמאשרים את הפרוטוקול הקודם. לא היו הערות? יש משהו?
יש, יש.
כן.
אני ראיתי את עניין של חוות פיגורים.
כן.
הבדואים. נפתח כאן שנקבל נתונים.
כן.
נתפלנו נתונים, אבל זה גם לא נכנס לפרוטוקול.
אני מבקש ממך, הרי איך שאנחנו בדרך כלל עושים את זה, חיים, זה שאתה בכתב עושים את זה לפני הזה ואנחנו מכניסים, אני לא יודע, שלחת וביקשת. מה?
כתבת לי?
כתבתי למירב, כן, את שלחת את
ה...
לא, זה כנראה,
רוני, לא אני, אבל... לא משנה, טוב, למייל שלי, רגע, שנייה, מתי שלחת? לא חשוב, אין לנו זמן בשביל זה עכשיו. המכילה. אנחנו בסדר. בהסתייגות הזאת של חיים, שאנחנו נסגור את מה שהוא רוצה לתקן שם, אנחנו מאשרים את הפרוטוקול, ואנחנו נעשה את זה. חיים, אין בעיה, אנחנו לא מחפשים להוציא דברים מהפרוטוקול. בבקשה.
טוב, ערב טוב לכולם, אני אשים לכם את ה...
למה הוא תיגש לשם?
למה הוא תיגש לשם?
זה למה אנחנו רוצים? חלק יש עמוד בינך לבין...
כן, כן.
טוב, אני אציג לכם את העיקרים של הפעילות של הביקורת בשנה שעברה 2024. מי שרוצה את הדוחות המפורטים, ידע יותר לפרטים, אין בעיה שיפנה אליי, יקבל את זה בכיף. אוקיי?
אז בואו נתחיל. לא העברנו עם החומר?
לא, זה עבר.
נעביר עם החומר.
לא, זה עבר.
זה עבר.
ארבעה הדוחות המלאים.
יש את הדוחות המלאים שירצה אותם. בסדר, אני אדלג על כל הקטע של המסגרת הנורמטיבית, כבר מכירים, אתם לא מליאה חדשה. למה, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים אתם כבר יודעים. סך הכל חשוב לדעת שבתהליך של הבחירה של הנושאים, אני עצמאי בבחירה שלהם, אבל אני לא מתעלם גם מהיעדים והצרכים של המועצה, כמובן מהמלצות של הוועדה לענייני ביקורת, תלונות ודברים, ואירועים שצצים בכלל תוך כדי מהשטח וצריך להתמודד איתם. הדברים העיקריים שאני אציג לכם זה כל הנושא של ניהול נכסים במועצה שלנו, זה מה שצריך להסתכל עליו, אנחנו גם מועצה שהיא הולכת וגדלה, אפרופו הבניין החדש שאנחנו רואים פה של המבנה בריאות היפהפה הזה, זה נושא שהוא בטח למועצה שהולכת וצומחת דורש יותר מיסוד, יותר התמעה, תכף תראו את זה גם בממצאים, בהמלצות. הנושא של בריכות שחייה, כמו שאמרתי, אנחנו גם כן אוכלוסייה גדלה, היה לנו איזשהו אירוע בטיחותי לפני איזה 5 שנים, ואירועים כאלה הם אירועים עם פוטנציאל סיכון מאוד מאוד גדול. היה חשוב לי להסתכל על הדבר הזה. יש גם איזשהו להיט כזה של בריכות טיפוליות שצצות ביישובים, לא תמיד עם אישורי עסקים מתאימים, צריך לשים עין על זה, להכיר את זה. סוג של סיכון שצריך להכיר. נושא של הכוונה מקצועית של ועדות ביקורת. אני כל הזמן מתעסק עם הוועדות ביקורת ביישובים, בליווי שלהם, בהכוונה שלהם. ויש תוצאות מאוד יפות, אני חייב לציין את הוועדות של צורית ושל תובל, שבאמת הביאו תוצרים מאוד מאוד יפים שהם עוזרים ליישוב. אני מציג לכם את זה כי בסוף ועדת ביקורת ביישוב זה אינטרס ליישוב, שאולי לכם ספק. וכשקוראים את הדוחות שלהם מבינים איזה סיכונים הם מציפים וכמה כספים הם גם יכולים להציל ברמת היישוב, אז לעודד אותם, פשוט לעודד, לא לריב איתם, לא יודע כי הם מתנדבים בסוף.
זה בגלל שלא תהיה ועדת ביקורת. בעבר עשית קורסים.
כן.
השתלמויות.
עשיתי השתלמויות. היום אני עושה את זה בצורה אחרת. כלומר, הם באים אליי ואני עושה את זה אונליין איתם. כלומר, הם באים יושבים אצלי במשרד, אני מעביר להם שעה, שעה וחצי.
הדרכה.
ואז אני בשיטת הטלפון, הם מתקשרים, שואלים וכאלה. בואו ננסה עכשיו להתמקד גם בלוחות זמנים. דני, מסתכל עליי. מה שקורה בדרך כלל מזכיר היישוב מתקשר אליי, אומר לי בוא תיקח אותם לשיחה, תסביר להם את המיקום שלהם, גם זה צריך לעשות, נכון? לפעמים הם מתבלבלים שהם לא בקטע הביצועי, יותר בקטע של להמליץ, להסתכל, לפעמים מתבלבלים בדברים האלה, צריך לסדר את זה, אבל כשזה עובד, זה עובד טוב. טוב, צריך לציין ש-2024 הייתה בסימן של חרבות ברזל בזירה הצפונית, עברנו פה חתיכת אירוע במועצה, ואני גם כן נרתמתי לעניין הזה, זה היה אירוע משמעותי מאוד פה. תלונות שהתקבלו, גם כן תלונות שקיבלתי, גם כן טיפלתי, אני צריך להבין שגם באופי של התלונות מזהים פתאום, בגלל התקופה מזהים יותר לחץ, יותר אנשים שפונים לא מבינים תמיד על מה. אתם רואים את ההשפעות גם הפסיכולוגיות גם על אנשים, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. טוב, לגבי הנושא של ניהול נכסי מקרקעין, אני בחנתי את הנושא הזה בהיבטים של מנגנון הניהול, ניהול המידע, פיקוח, שמירה, שיקולים כלכליים בנושא הזה, כי יש לו פוטנציאל כלכלי משמעותי, שקיפות לציבור וכו'. אז נתחיל לרוץ. קודם כל, נושא של מנגנון ניהול נכסים. הנושא של הניהול הוא כולל איסוף מידע על הנכסים, מעקב, פיקוח, הקצאה של הנכסים. לכן חשוב מאוד שיהיה מנגנון ניהול נכסים אפקטיבי שיבטיח את השלמות של הנכסים ואת השימוש המושכל בהם. צריך לציין שב-2021 מונה רשם נכסים. רשם נכסים זה באמת פועל יוצא של החוק, זה רשם, זה לא מנהל נכסים, צריך להבין את ההבחנה הזאת. ואז למעשה מה שלא מונה זה מנהל יחידת נכסים, יש תיאור תפקידים מסודר של משרד הפנים, מה התפקידים שלו. זה באמת תפקיד שכולל את הניהול שלהם בהרבה מאוד היבטים של תכנון, תיעוד, הסכמים, חוזים, ביטוח, מיצוי הפוטנציאל שלהם, גם פיקוח, בקרה וכל האלמנטים האלה שעוברים תחתיו.
אז מי בעצם היום, עושה את זה?
היום אין לנו מנהל כזה, היום זה מתבצע בצורה מבוזרת באגפים, ולפעמים נופלים דברים בין הכיסאות, בין היתר, ויש דברים שהם גם פחות באים לידי ביטוי ופחות ממוצים בגלל זה. כמובן שאני ממליץ כאן למנות מנהל נכסים במועצה שלמעשה מכיל את כל התפקידים האלה שמבוזרים היום בין המנהלים במועצה. נושא נוסף זה סקר נכסים. למעשה מאז 2005 לא בוצע סקר נכסים. מה שכן בוצע זה סקר לצרכי ביטוח שבוצע לא לפני הרבה מאוד זמן. אבל זה לא מחליף סקר נכסים שצריך לעשות אותו פחות כל 5 שנים, כי אנחנו משתנים, גדלים, צומחים. כאן כמובן אני ממליץ שאנחנו צריכים לבצע סקר נכסים איתי, אחת ל5 שנים, כדי באמת לוודא שיש לנו התאמות בכל הרישומים, כי אי התאמה כזו או אחרת יכולה גם לגרום לכל מיני קשיים משפטיים, אם אנחנו לא רשומים ועוקבים כמו שצריך. תוכניות עבודה ונהלים בתחום הנכסים, אז לא הוכנו במועצה תוכניות עבודה שכוללות בתחום ניהול הנכסים. כאן אני גם כן ממליץ לבצע תוכניות עבודה אינטגרטיביות, שנתיות, רב שנתיות, כמובן שיהיו כתובות עם מעקבים, עם יעדים, עם כל מה שקשור לתוכנית עבודה. אותו כנה לגבי נהלים, לא ראיתי שהוכנו נהלי עבודה. גם כאן, זה בכלל נושא שצריך למסד אותו. בוא נאמר ככה, צריך למסד אותו. בטח כשאנחנו מתחילים פה להצמיח נכסים משמעותיים כמו הבניין בריאות הזה, ויש עוד כמה כאלה בדרך. נושא של המחשוב, כלומר, אחד הכלים המשמעותיים זה נושא של מחשוב. יש לנו את ה-GIS וכו', אבל גם כאן רואים שלא כל הנתונים נמצאים בפנים, חלק נמצאים, חלק לא נמצאים, כי כשכל הנתונים מועלים על מערכות ממוחשבות, קל מאוד לנהל, קל מאוד לשלוט ולבקר, וגם הבעיות צצות וצפות. פרוגרמה לצרכי ציבור, אנחנו עוסקים הרבה בתכנונים אסטרטגיים, זה א' ב'. כלומר, להתאים בכלל את הבנייה של הנכסים למול הצרכים המשתנים של הדמוגרפיה שלנו, של התושבים שלנו וכו'. ואלה היבטים שהם מתחייבים ואין לנו פרוגרמה מסודרת, וכאן אני גם ממליץ במסגרת התהליכים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלנו לשלב ולהכניס גם את הנושא הזה של פרוגרמה של תכנון של נכסים לאור הצמיחה העתידית שלנו. שיקולים כלכליים, אנחנו כל הזמן חושבים ושוברים את הראש איך למקסם את היכולת הכלכלית ולהוציא עוד כספים ועוד. זה כלי פנטסטי, נדלן, נדלן, פשוט נדלן, נדלן מניב. ויש לנו פה נכסים שזה משאב פנטסטי גם למחירה אבל גם להשכרה, שצריך לנהל אותו, צריך להכיר אותו, צריך למקסם אותו, ואנחנו לא בדיוק על זה. ואז אני בחנתי את ה... 3 שנים בחלונות, לראות איפה עלינו בכלל ברווחיות שלנו בנושא הנכסים, ראיתי שלא, לא כל כך, הדברים האלה לא כל כך השתנו. זאת אומרת שאנחנו לא מנצלים את הכלי, אז אין לנו גם מדיניות, אין לנו תוכנית אסטרטגית.
מי אמור לנהל את זה?
תכף אני אגע בזה. תכף, תכף. כאן אתם רואים... טוב, אני יכול ככה. טוב, פה אתם רואים שבשנים 2019-2023 אין גידול בנושא הזה של ההכנסות מנכסים, למרות שכן היה לנו גידול בהכנסות העצמיות שלנו. פה אני מציין שאין לנו מדיניות ונהלים בנושא של השכרת הנכסים, ולא ברור מי הגורם האחראי על הניהול הזה וההובלה של זה. עוד פעם, גם הנושא הזה בצורה כזו או אחרת מתחלק בין האגפים, אם זה בכספים, אם זה... אין איזושהי הסתכלות כוללת על הדבר הזה, ובאמת צריך לעשות פה מיפוי של כל הנכסים ולבחון את, את הפוטנציאל, איך אנחנו ממקסמים את כל הנושא הזה בריאה ארוכה דבר. פה עוד פעם אני נוגע לנושא של מנהל הנכסים, לשאלתך, שאין. אין מנהל נכסים שיעמוד על הדבר הזה. אותו כנה לגבי בטיחות והחזקת הנכסים. הנכסים דורשים מעקבים, החזקה וכולי. הדברים האלה היום בסך הכל מתנהלים בסדר בין המועצה לבין למשל המרכז הקהילתי. יש חלוקה מסודרת, יש גם תוכניות עבודה. אני כאן ממליץ כמובן גם כן לבצע סקרים ותוכניות עבודה בנושא של הנכסים כדי לדעת איך לטפל בהם, זה הרבה מאוד כסף גם, איך לטפל בהם בראייה ארוכת טווח ובכלל בצורה יותר אפקטיבית. הנושא של הביטוח, יש לנו ביטוח, אתם רואים שם גם לא מעט כסף, 1,900,000 על הנושא של, והחברת ביטוח גם עשתה איזשהו סקר כדי לדעת כמה ומה ומו. בדקתי אם מוצא תחשיב, גם חייבים לבצע תחשיב כדי לראות שהביטוח לא עובד עלינו גם, אז היה תחשיב מסודר, לראות שבסך הכל הסכומים האלה הם סכומים סבירים, כי מדובר פה בהרבה מאוד כסף. פיקוח על מצב הנכסים, כאן גם הרשות צריכה לפקח עליהם, לראות שהם במצב תקין, ופה אני רואה שגם כן אין פה איזשהו ריכוז נתונים מרכזי, אין מנגנון פיקוח שכולל מפקחים, מוכשרים, אגב זה גם יכול להיות אנשים שהם מפקחים, אבל על הדרך עושים גם עוד דברים. פרסום מידע לציבור, הנושא לא מפורסם באתר המועצה.
למה זה מחויב?
למה זה מחויב?
כן.
יש נועל.
אתה פותח פה בדברים שיכולים מה שנקרא להכניס למועצה, זה
סחרחרה מקומית,
זה אמר...
השאלה מה אתה מפרסם.
מה?
תלוי מה אתה מפרסם, תלוי מה. אבל יש פה גם את האלמנט של שקיפות לציבור, ויש פה גם את האלמנט הזה. טוב, לגבי ההמלצות, אז ככה חילקתי זה בנושא של מדיניות, שאנחנו צריכים לגבש מדיניות בנושא הזה. מה זה נכס בכלל, איך אנחנו מגדירים כמועצה הנכס. אגב, אחד הנושאים שציינתי אותו אז, והוא דווקא בא לידי ביטוי, זה הנושא של החנייה. אם שמתם לב, היום יש כבר את המחסומים והדברים כבר יותר מסודרים כי הכניסו את האלמנט הכספי וכולי, ואתה אומר שאפשר לעשות גם סדר בהרבה מאוד תחומים, כמו גם תחום החנייה. תכנון אסטרטגי נגעתי, צריך להכניס את הנושא הזה לתכנונים ארוכי טווח, להכין סקרים, לגבש תוכנית אסטרטגית. בנושא של ניהול אמרתי, העניין הוא שאין מישהו מרכזי שמנהל את הדבר הזה, זה מתחלק בין כל האגפים. זה חייב להיות מישהו עם הרבה מאוד ידע, זה ממש מוקד ידע התחום הזה, ואני חושב שנוכל גם למצות את התחום הזה הרבה הרבה יותר טוב. מעבר לזה, אני ממליץ כאן על איזושהי ועדה פנימית שלנו שתעסוק בפיתוח העסקי של הנכסים. אני חושב שגם צריך לעבור לטיפול ומעקב של הוועדה האסטרטגית שלנו לפיתוח עסקי, תוכניות עבודה אינטגרטיביות כמובן, נהלים, מחשוב, כמו שנגעתי. וגם בהיבט של הפיקוח, עד כאן הנושא של הנכסים. נעבור לנושא של... מה? אפשר דקה.
מה השאלה? אני מציע שהוא יסיים את השני.
בוא נסיים, בואו נסיים.
יש התייחסות בסוף הדוח.
בסדר? טוב, זה יהיה קצר, כמו שאמרתי.
הייתי מצפה שתהיה פחות התייחסות. ראיתם ואתם מקבלים? ראיתם ואתם לא מקבלים?
התייחסנו גם, הוא גם יגיד למה התייחסנו.
טוב, פה הסתכלתי על הנושא של הבטיחות בבריכות שחייה. בסדר? קודם כל, בנושא של רישיון עסק, צריך להבין שיש פה כמה סוגים. יש את הבריכות שהן בבעלות המועצה, כמו אדון כפרי, יש בריכות ציבוריות שבעלות עליהן היא פרטית. יש לנו בריכות, שתי בריכות במועדון הכפרי, אחת מקורה, אחת חיצונית, רק לעונת הקיץ. יש בריכה במורן, לוטם, בתלאל. יש בריכות טיפוליות בקישור, בריכה טיפולית בלבון, ויש גם שתי בריכות טיפוליות שהן בתהליכי אישור עסקים, ברקפת ובגילון. המועצה כמובן משמשת רשות הרישוי, חלה חובה על הבריכות האלה. בסך הכל ראיתי שלכל הבריכות יש רישיון עסק. הנושא של הפיקוח, בנושא של הפיקוח ראש הרשות לא פחות ימנה מפקחים לעניין תקנות אלה. קודם כל, אין לנו מפקחים שבוחנים את תקנות הבטיחות בבריכות השחייה לפי הוראות של משרד הפנים, כן לפי רישוי עסקים יש לנו, אבל לפי התקנות של משרד הפנים לא. כמובן שאני ממליץ להסמיך מפקחים לעניין התקנות, תקנות הבטיחות. תקנות הבטיחות נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתרי בריכות השחייה, הן כוללות הנחיות, דרישות שיבטיחו את בטיחותו, ביטחונו של ציבור באתרי בריכות שחייה. מתקיים פיקוח בסך הכל של מפעילי הבריכות שחייה וגורמי מקצוע בתחום. יחד עם זאת, צריך לעשות בקרה לאורך זמן.
מה ההכשרה של האיש הזה?
יש לו קורס מיוחד.
יש.
קורס, זה לא...
כן, זה הכשרה ייחודית. נושא של... נושא של בריכות שחייה זה תחום. זה תחום... טוב, מבחינת ביטוח הבריכות מבוטחות, זה בדקתי. ההמלצות היא כמובן לבחון את נושא הבקרה והפיקוח על בריכות השחייה בכלל, למנות ממונה בטיחות בעל הסמכה מתאימה לאישור בריכות שחייה, בריכות טיפוליות במועצה. כמו שאמרתי, הנושא הזה רק ילך יגדל ויתרחב, ופה אני גם מציע אולי לבחון שהמוקד ידע יהיה המועדון הכפרי, המתנה, המרכז הקהילתי בנושא הזה. מבחינת תלונות ציבור, אז היו פה כמה תלונות, אמרתי, היה פה נושא של קפה צ'אצ'ו, הוא גם עבר לעצמו, היה פה נושא של הפרת שמירת פרטיות, תשלומי הורים, בעקבות המלחמה היו דברים שירדו ולא היו את הפעילויות, אז היה צריך גם כן לטפל ולהסדיר, נושא של נגישות, כל הדברים האלה נבדקו, זהו, עד כאן.
אני, קודם כל תודה. דבר שני, אני מדגיש כי אתם חלק מהחוליה של הקשר לציבור, שבערך בחצי מהיישובים שלנו יש לנו ביקורת מתפקדת, בערך בחצי אין, וזה לא טוב, זאת אומרת זה לא, בצחי זה כבר 90%, זה שום דבר לא עובד פה 100%, כן? אפילו הכיתות כוננות זה לא 100%, או הכיבוי אש או מה שלא יהיה, אבל, או ההנהלה גם, מחלק מהמקרים. אבל העניין הזה של ביקורת הוא מאוד חשוב. אני בכל אופן, לגבי התהליך, הוא מתייעץ עם הוועדה, שזה נציגים שלכם בעצם בהכוון של הנושאים, מראה להם את זה גם אם ראו את זה, מראה גם לנו את זה למבוקרים, אנחנו מעבירים זהלה וכו'. במקרה הזה, מכיוון שאין פה, זאת אומרת, כיוון איך נגיד, חלק מהדברים כבר בוצעו, תוך כדי, כי אפילו לא חיכינו, אבל אני ממליץ למליאה לאמץ את הדוח, לקבל את כל ההמלצות, בפשטות. אין פה שום עניין שלו. וועדת ביקורת, תגיד לכם בשנה הבאה אם באמת עשינו את זה או לא. זה פה, אין פה שום דבר שאנחנו לא ממליצים לקבל. כן.
דני, שנייה, תסביר לי רגע, הדוחות לא אמורים, לא המגיעה אמורה לאמץ את ההמלצות של המבקר.
לא, אז אני במקרה הזה, המליאה קודם כל אמורה דוח פעם בשנה צריך להציג את דוח הביקורת לפני המליאה. הוצג. במקרה הזה הוא ריכז, יש דוח גדול, אני אעביר לכם את זה עם הפרוטוקול של היום, את כל הדוח. בסדר? בכל מקרה, במקרה הזה, לא תמיד זה ככה, לפעמים יש תשובות ויש ויכוח, אם זה ככה, אין ויכוח. מה שכתוב פה אנחנו ממליצים לקבל, אין פה עניין, אין זה, אנחנו נעקוב אחרי הביצוע שלו, זה וזה. כן.
יש לי שתי שאלות לדודו. דודו, אני רוצה לזכור על דוחות. איך אתם
בוחרים
את הנושאים?
הצגתי איך אני עושה.
אוקיי.
אני אומר, יש לי עצמאות מוחלטת בעניין הזה, אבל אני מתייעץ. גם עם דני, גם עם מירב, וגם עם הוועדה לענייני ביקורת.
זה החלטות פנימיות שלנו, זה לא...
שלנו.
אין החלטה, זה לא גורם חיצוני.
לא גורם, לא, לא, לא.
יכול להיות גם בלי...
לא, יש ביקורת חיצונית.
צריך לציין שיש לנו עוד ביקורות. יש ביקורות של מבקר המדינה. יש ביקורות של משרד הפנים.
אבל משרד הפנים לא מכתיבים לנו...
הבדיקה שלנו את זה...
לא, לא.
לא, לא נכון.
הם לא מכתיבים, אבל עושים ביקורת שלהם, ואנחנו צריכים לתקן את הליקויים שהם מעלים.
יש מקרים שהם גם מכתיבים. יש מקרים שאנחנו, גם אני בתפקיד שלי יכולה להגיד שאני רוצה לבדוק עכשיו משהו מסוים שנראה לי שיש שם איזה משהו לא תקין, חריגה, או כן, פתאום היה באיזשהו משהו שנולד ואני חושבת שצריך לעשות את זה, עושים את זה. זאת אומרת, יש פה פתיחות גם של הוועדה, גם שלו כמבקר, וגם שלנו, כי יש לנו רצון לבקר כדי לשפר ולתקן. משרד הפנים, וגם האוצר, אגב, יש לנו...
זה לא מובן מאליו, שאנחנו...
לא, יתרה מזאת, אני ציינתי באמת לשבח את הוועדות ביקורת של צורית וטובל. אני אומר לך שאפילו לימור יודעת, לפעמים אני לוקח המלצות שאני רואה אותן ביישוב אחד שהן רלוונטיות לכל היישובים, בתחום למשל ניהול של מערכות החינוך, אז אני משתף.
אני לא זוכרת פעם אחת שקרה שדודו רצה לעשות ביקורת של משהו ואמרנו לו לא.
היה לנו בדיוק הצפים האחרונה משהו בנושא, אנחנו אמרנו שנעביר את זה לאבי.
לא, היה לנו בתאגידים גם כל מיני דברים בעבר.
דודו, שאלה שנייה שאני רציתי לשאול אותך, היא יותר לגופו של עניין, לגבי הנושא של ניהול הנכסים. האם נעשה, יש איזושהי אינדיקציה לכמה זה עולה לנו או כמה נוכל לחסוך? זה כמובן בסדר גמור כי זה מאוד ראשוני להגיד לא, אבל אני סקרנית לדעת אם עלו איזושהי אינדיקציות.
תראי, אני לא הייתי מדבר על כמה אנחנו יכולים לחסוך, אני חושב שאנחנו יכולים להרוויח יותר, בוא נאמר ככה, אנחנו יכולים למקסם את זה יותר. אני חושב שהמודל הנכון זה מה שעשינו עם הבניין בריאות, שאת המספרים לימור מכירה מצוין, אבל שם זה ממש נדלן מניב, שמאפשר לנו גם השקעה בהתאם. אני חושב שאפשר לעשות את זה עם עוד נכסים, ולשם אני מושך את הביקורת, כאילו... בהסתכלות הזאת, בהסתכלות העסקית, הכלכלית, על הנכסים של המועצה, שהם רק ילכו ויגדלו עם הזמן.
בוא, אני רק בגלל הלוז, רק בגלל הלוז, אני בבעיה. אנחנו מאמצים את כל הדוח. אנחנו, יש לנו ועדה ספציפית שעוסקת בזה.
לא, אתה תדבר.
אתם מוזמנים גם, אגב, להיות בקשר עם ועדה ספציפית, אבל בוא תגיד, אתה מרים את היד, אז בוא, אל ת... נו, אתה...
אמיר.
מה?
אמיר, לביקורת גוף, אני רוצה לדעת, שלפחות, אני חושב שספרתי לפחות שבעה, שהן נקודות מאוד ברורות מה לא קרה, והייתי רוצה לדעת אם אתה מתכוון להתייחס אליהן, זאת אומרת, אתה יכול להגיד גם בדקנו ולא נדרש, בדקנו וכן נדרש, אבל איך בעצם יש דינמיקה של...
אני מתכוון לבקש מכם לאשר שאנחנו נאמץ את כל ההמלצות ונבצע אותן. אנחנו בעוד שנה,
אתם
גם הוועדה וגם הוא וגם אתם תבדקו אם עשינו.
זאת אומרת,
מבטיחו
לך מה שלא קרה,
אני רוצה להגיד,
אבל
אתה לא רוצה להגיד.
מה הבעיה?
יש תהליך,
דני, בוא נתווכח.
יש פה תהליך של דוקטור.
למה?
רגע, אני רוצה להגיד.
כשמשהו עובד, מה שנקרא מדינת ישראל.
אני רוצה לענות לך, השאלה שלך היא...
לא רוצה להגיד לך כמה הוא מלחיץ עם הנושא
של הביקורת. לפני שיוצא הדוח הסופי, יש תהליך של דו שיח. עם דוח טיוטה, כלומר דני מירב, אם היה להם מה להעיר היו אומרים לי לא, זה קיים או לימור, זה בוצע וכאלה
יש שם, אם תקן דקויות
אבל ברגע, כשברגע שלא תקנים הם יודעים שהם צריכים עכשיו ליישם את ההמלצות, בסדר? הם מקבלים את הממצאים ואת ההמלצות
לא, לא, אבל...
לא, אל תיכנסי, אל תיכנסי. ממש לא. ממש לא. אני מציע שאנחנו נודה למבקר ולוועדת ביקורת על הדוח, שאנחנו נאמץ את כל ההמלצות שלו, ושאנחנו
נבכה,
ננחה את מנכ"לית המועצה שתוך שנה תיתן דוח על הביצוע. מי בעד? יש מישהו שמתנגד לאימוץ הזה?
אני עושה את זה כל
הזמן. בואי, בואי,
יאללה,
שוב כוח. מתנגד, אה? חברים.
לא, אני אומר, לא, אני אומר, בכללי.
רוב הפעמים, הכל מוצר.
יש לנו, חברים, יש לנו ארבעה.
תדלת, לא להיקשה.
אגב, מוטי, מנהל אגף חינוך, הוא נמצא פה באיזה טקס, אז הוא ביקש ל...
מי?
מוטי, מי?
5 דקות, הוא פותח את הטקס למעלה ממה.
אוקיי, אז לא, שלא הוא יתחיל בזה.
אני מבין, הוא יהיה אחרון. זה מה שניסיתי להגיד. יש לנו 4. יש לנו את מרכז הקהילתי, יש לנו את אגף רווחה, יש לנו את עמותת מרחבים, ואנחנו נשאיר את החינוך לסוף. מי רוצה להתחיל?
שירה. אתם מכירים את שירה, מנהלת אגף השירותים החברתיים?
חימום מוכירים.
נכון, שירה נהדרת.
לא נזקקים לך נקר.
מה?
לא נזקקים
לך נקר. לא, לא. שלא תזדקק, כל סוף.
טוב.
אז אנחנו ככה מדברים על היעדים שבעצם של שנה שכבר התחילה בעצם, אבל נתחיל, אני רשמתי ככה את היעדים קודם כל באיזושהי רשימה ואחרי זה נפרט אותם קצת יותר. אז באמת היעד הראשון שאומנם הוא מבחינתי הוא הבסיס לכל דבר זה איוש תקנים, כי אנחנו במצב בכל המדינה וגם במשגב של קושי בגיוס כוח אדם לעובדים סוציאליים. אז כדי בכלל ליישם את כל התוכניות מבחינתי זה איזשהו יעד שאנחנו ככה שמים בפנינו. חוץ מזה כמובן הנושא של מכת החוסן הקהילתי ביישובים, אנחנו אחרי שנת מלחמה ואנחנו, הנושא של החוסן הוא הנושא שאנחנו ככה עסוקים בו, בנייה מחדש וכל הדברים האלה, תכף אני אפרט, חיזוק שיתופי פעולה והכשרות למתנדבים, פיתוח תוכניות יהודיות לצעירים לאור השלכות המלחמה, פיתוח מענים לאזרחים ותיקים ומרותקי בית, המשך פיתוח מענים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, והרחבת מענים טיפוליים במגזר הבדואי ובחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. בעצם לקחנו ככה את העקרונות מהתוכנית האסטרטגית שבנינו ושנבנתה ופרטנו את היעדים של הרווחה. אז הנושא של פיתוח תוכניות יהודיות, לא זה, של העמקת החוסן. בעצם הבסיס של העבודה שלנו זה עבודה עם הפרט והמשפחה והקהילות. אז אנחנו עסוקים מאוד מאוד בחיזוק של הנושא הזה, וזה במתן מענים למשפחות, לכל הצרכים שעולים היום, מחזקים את הוועדות פיתוח קהילתי שככה נוצרו בשנה האחרונה ורוצים להעמיק את הנושא הזה, והם בעצם אמונים לזהות את הצרכים בתוך הקהילות על מנת להביא אותם גם לקהילה עצמה וגם אלינו כדי שנוכל ככה להיות בתקשורת סביב הדברים האלה. הכשרות של צחי, יש לנו את תוכנית משעול שנכנסה השנה ועכשיו נכנסת לפעולה, שזה בעצם נותן איזשהו מענה של עבודה בתוך שכונות סביב גיוס פעילים, ובתוך זה בעצם התחיל בסלמה השנה, זה עובד בסלמה סביב שלוש נושאים, שזה משפחות צעירות של קשר הורי ילד, כל מיני קבוצות של חיזוק הקשרים, נושא של עסק משלח של קידום נשים, שזה מי שלא מכיר זה תוכנית מקסימה של ממש בניית עסק וליווי פרטני וקורס ממש רציני שנותן כלים ככה לנשים לפתוח עסקים, ופלייסמייקינג שעכשיו עושים, שזה איזה שהם קידום תוכניות של פעילים לשיפור המרחב הפיזי, ממש ככה הפעילים של השכונות בונים, עושים חשיבה וממש בונים תוכנית, זה ביחד עם איכות הסביבה, של חשיבה על איפה אנחנו רוצים שיהיו שבילים, תאורה, ספסלים, מה השכונה שלנו צריכה. אז זה חתכת תוכנית משעול, וכמובן כל הנושא של יישוב לדורות, שזה איזושהי מטריה לכל התהליכים שיש בהם אלמנטים חברתיים, קהילתיים, שמשתפי ציבור. אז כל הדבר הזה זה ככה גם איזושהי תוכנית שמובילים אותה, של תוכניות אסטרטגיות ביישוב. החיזוק של שיתופי פעולה והכשרות, יש לנו פורומים שהם גם בתוך המועצה, פנים מועצתיים, שזה פורום פרט ומשפחה, פורום צרכים מיוחדים, פורום משאבי קהילה שעכשיו הקמנו של כל מי שעובד במועצה בתוך הקהילות, של איזושהי חשיבה משותפת ועבודה מפרה ביחד, וגם פורומים בתוך היישובים, שזה הנושא של גם ועדות פרט וקהילה ומובילי ההתנדבות ופיתוח קהילתי וצחי. אז ככה זה הליווי של הפיתוח של ההון האנושי שאנחנו מדברים עליו. הנושא של הרב דוריות שהוא בעצם די נוגע בכל התוכניות שלנו. בסדר, כמעט סיימתי, אני באמצע. אז באמת פיתוח תוכניות לצעירים. ככה, סביב הנושא של המלחמה אנחנו רואים המון המון צרכים שעולים בעקבות זה. גם אנחנו רואים את המצב במגזר הבדואי וכל הנושא של פנייה לפשע והעלייה של הפשע, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים באיך אנחנו ככה כל הנושא של מרחב תעסוקה להרחיב אותו ולוודא שאנחנו עוזרים לצעירים למצוא איזה שהם תעסוקה ולא לפנות למקומות אחרים לחפש כסף. הנושא של האזרחים ותיקים, וחוץ מזה גם כמובן כל הסדנאות של המילואימניקים שעכשיו אנחנו ככה עשינו תוכנית שלמה לשנה הקרובה של של עיבוד ומשפחות והחזרה למשפחות, וזה נושא שככה יש לו הרבה גלים. הפיתוח של המענים לאזרחים ותיקים, יש לנו את רשת מקומית קהילה לדורות שהתחלנו השנה וככה תופסת תאוצה, שזה ממש עבודה בתוך בכל היישובים סביב הקשישים שהם יותר מבודדים או מרותקי בית ולא מגיעים לפעילויות של המועדונים שיש, ממש להגיע להם. היה מיפוי בכל אחד מהיישובים כדי למצוא, ובאמת התחילה הקבוצה בהר הבנאים, נורא נורא מרגשת של נשים. וכמובן מיכל תדבר על זה, אבל קידום המרכז תעסוקה, מרכז יום שאנחנו ככה מקדמים אותו. המשך פיתוח מענים לצרכים מיוחדים, אנחנו מאוד מקדמים עכשיו את הנושא של הבית בהר, סביב כל מיני שינויים שהיו, ואנחנו ככה...
כולם יודעים מה זה, תגידו.
לא יודעים מה זה? בית בהר זה בעצם תוכנית של המועצה לבנות בית לאנשים עם צרכים מיוחדים של משגב להמשך החיים, ממש בית בתוך שכניה קורנית, הוקצב לזה שטח, ועכשיו זה ממש בתהליך של אישור תוכניות, ויש ממש שינוי חוקתי עכשיו שקורה בכל תחום המוגבלויות סביב הנושא הזה, ואנחנו ממש מתאימים את זה כדי שזה יוכל להיות חלק ממה שככה המדינה גם מובילה, שאנשים יישארו בקהילות שלהם ויצליחו להמשיך את החיים שלהם, לא יצאו למוסדות.
זה
20%
ומעלה?
זה מוגבלים. כן, 21 ומעלה. זה קבוצה של הורים שבעצם היא משגב שמובילה את זה.
כמה דיירים יהיו
אז מותר עד שיש, כרגע שינו כל מיני, היו ככה כל מיני שינויים שהמדינה, כרגע מותר עד שמונה, שישה עד שמונה, אנחנו, הם יבואו אלינו כדי זה, זה יתחיל בבית אחד, ואנחנו מקווים שיהיה עוד בית, ושיאשרו לנו, לא משנה, יש כל מיני תקנות שעשו עכשיו שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו, אבל זה מתקדם, זה כבר בשלבים של אישור, וגם נכנס למרכז המשפחה, שזה תוכנית שהיא של אשכול בית הכרם, של ביחד כל המועצות של האזור, שזה בעצם לתת איזה שהם מענים למשפחות של צרכים מיוחדים, קבוצות, ממש לעשות חשיבה על איך אנחנו תומכים במשפחה שמחזיקה את הילד, אז זה גם הולך ומתפתח. ואחרון חביב, הנושא של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, אז הכנסתי שם את הנושא של הטיפול באוכלוסייה הבדואית בתוך המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות. יש לנו בעצם מועדוניות בכל היישובים, ושמנו לנו כמטרה בשנה הזאת להרחיב את כל המענים הטיפוליים גם להורים וגם לילדים של המועדוניות, ובנוסף אנחנו רוצים עכשיו לעשות אוס שהוא יהיה אוס נוער בסיכון, שיסתובב בין היישובים וייתן מענה לנערים שככה נושרים מבית ספר והם לא בתוך איזה שהם מסגרות, וקצת דרך הבית ספר וקצת ככה יותר משהו מרחבי שמסתובב בין כל היישובים. אז זה ככה, כי אני באמת רואה את בבדואים אנחנו ממש צריכים לתפוס אותם כשהם בגילים הצעירים, לפני שאנחנו רואים את ההידרדרות שקורית, וזה איזשהו דגש שאנחנו ככה מאוד מאוד מסתכלים עליו כדי לראות איך התופעה הזאת של הפשיעה לא מתרחבת, ומצליחים פה במשגב ולהחזיק אותה יותר. אז זה ככה ב-10 דקות ועוד מיליון תוכניות, אבל זה נכנס לתוכנית האסטרטגית.
קודם כל, אני רוצה להגיד גם חוויה אישית שלי. אני בת משפחה מטפלת, כמו רבים מאיתנו, והייתה לי איזו סוגיה שהייתי צריכה בעזרה, ואף אחד לא ידע. התקשרתי רגיל, כמו תושבת רגילה, ופשוט קיבלתי עזרה סופר מהר, סופר מקצועי, כשאימא שלי בכלל גרה בירושלים, ואני פשוט הייתי צריכה רגע הכוונה. אז על זה חטא מאוד גדול, ואני גם שומעת ממשפחות שאני מלווה, אני חושב לבד הפרט, גם אצלנו גם ביישובים אחרים, אני שומעת על תחושה של המקצועיות והמענה. אבל כשנגיד אני ספרתי על החוויה האישית שלי, ואני ידעתי שישר מתקשר, חברות שלי היו בשוק. אמרו, מה? זה אפשר? אז אני רוצה לשים לב רגע, שאנחנו באמת, הקהילה שלנו, הקהילות שלנו באמת יודעות איזה שירותים מדהימים מחלקת רווחה של האוכלוסייה, ואני רוצה להפנות את זה רגע לתשומת לב, שזה לא חוכמה שאני יודעת, אבל שאני חושבת שזה דברים שכדאי שנצא איתם, כי קוראים המון דברים. וזה כאילו משהו שאני אשמח שתקחו לתשומת לב. ושאלה, לא ממש ברור לי מה קורה עם התנדבות. אנחנו המון המון גם פעילים בתוך, פעם היה, ואף אחד לא סבור על זה.
יש לנו
תוך מה?
המתנדבים.
המתנדבים?
תן את המערב השעה.
אתה רואה? זה מה שקורה שיש שאלות מובות. זה בא לך לחומר.
יש לנו אחרי שנה וחצי נכנסה לתפקיד של רכזת המתנדבים דינה נקלר שהיא עכשיו מחזיקה את כל...
אין לך כדינה לא עושה במות.
זה היה בחירות עכשיו.
פרסמנו הרבה זמן.
זה ממש פורסם. גם החלק הראשון של שאלה סיפורתי הפתיעתי.
הנה, מוטי כבר הגיע.
זה בהמון מקומות.
אם בעוד שנה נגיד לך שהיא מנהלת גם את הנכסים, אז תבוא בטעם.
אז את יודעת, הטיפול בבן משפחה. אז אני ידעתי, אבל אני אמרת את התגובה.
יש פרסומים שיוצאים, אבל בסדר, פרסום זה אחד ה...
אני חשוב לי לומר ככה.
אז אני לא אמרתי פה, לא באתי בטענות. אני רק אומרת ששווה, אני רגע...
אני חשוב לי לומר ככה.
יש לנו... כל הכבוד על העבודה, רואים ממש את החשיבה.
אבל זה תפקיד של מנהלי
הקהילה. עבירים יותר מהכל, יושבים לנו פה ארבעה מנהלים בכירים במועצה. מיכל,
מוטי,
סיוון, אני לא רואה אבל אני מנחשת מי יושב ליד מי, ושירה, ארבעה מנהלים מהתחום של החיבור קהילה, שאנחנו עושים פורום כזה כל יום ראשון, והם משתפים פעולה בצורה מעוררת השתאות. אני חייבת להגיד שהפרגון ההדדי והתקשורת ביניהם, כשמדברים על חיבור של צוותים ועבודה צוותית, אלה הדוגמה. וחשוב שתדעו גם את זה. ואני
גאה
בהם.
אני רק מדגיש שההיבט פה...
כל אחד בפירות, תודה רבה וכל הכבוד.
הדגש פה זה על האסטרטגיה. כמובן, היא לא נתנה את הניתוח של היעדים הכמותיים והכסף וכו', ויש על זה בקרה בוועדת הכספים. אני פשוט במסגרת הזמן, אנחנו מנצלים את זה בעצם לאיזשהו מעקב על התוכנית האסטרטגית. אני מעורה כמובן גם בפורום חיבור ובכל הקשרים ביניהם וכו'. אני גם בא עכשיו מ... מכנס של המועצות האזוריות, אני מרכז שם את נושא הרווחה בכלל בארצי, בעניין של העבודה מול משרד הרווחה, והבית הזה בהר. אני רק רוצה לומר שהניסיון של... אנחנו תופסים את עצמנו כמובילים בעניין הזה של צרכים מיוחדים, יש לנו את קישור הרי, מדברים פה על 12, בקישור יש 160, כן, אבל זה לא הכיוון שהם מנסים לפתח אותו עכשיו מבחינת הקונספט. ויש לנו את אקולוגיה בטרדיון, שזה 300, זה בעצם מעסיקים, כן? הרי זה לא מספיק הבית, צריך גם תעסוקה. יש לנו את הפרויקטים שלנו המקומיים, בעל הפנים, יש לנו את הדברים שאנחנו עושים, אבל אנחנו עדיין לא מספיק מובילים בית. זאת אומרת, אנחנו מנסים, גם דבר על זה בתוכנית האסטרטגית, לעשות איזושהי קביצה הלאה בעניין הזה, ואנחנו עושים את זה קשור לנכסים, קשור לכסף, קשור לכוח אדם, קשור למלא דברים, אבל אנחנו... חשוב לי היה להגיד את זה, כי אנחנו... אגב, גם בגיל השלישי, כן. אמיר, בבקשה.
כן, זה בעת, כן.
שתי שאלות קצרות. אחד, זה פשוט מספר. אם אנחנו רוצים באמת שכל האנשים עם הצרכים המיוחדים שיכולים לגור במשגב, כמה מקומות אנחנו צריכים? כי 12 נשמע לי... מעט, כאילו, מה הכמות?
לא, גם בתוך זה, זה
סוגיה... אני אגיד לך את היעד שלי.
זה מוגדר.
יש לנו 30,000 תושבים, יש לנו 700 ילדים בחינוך המיוחד, מתוך 10,000, זה 7%. הארצי זה 10%, באופן כללי. כלל הנכויות וכלל המוכרים בביטוח לאומי מכלל האוכלוסייה זה 10%, תוריד את הגיל השלישי, את הנושא של הסיעוד וכולי, אתה צריך לעבור, אתה צריך להיות שם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות ב-20,000, 7% מ-20,000 זה 300, יש לנו 160, אל תשכח, בקישור. חסר לנו 100. זה הכלל האצבע שאני אומר. בית בהר כזה, אנחנו צריכים כזה בכל יישוב. אנחנו צריכים עוד 20 כאלה.
אבל גם צריך לפי הצרכים של האנשים.
קישור בספירה אסטרטגית.
לטעמי. אבל בוא.
השאלה השנייה, זה
חסר לנו 20 בית בהר, זו התשובה שלי. כן,
בסדר. כל יישוב כאילו צריך להחזיר.
כן, כן, כן.
כל יישוב, כל יישוב גדול.
לפי המוגבלות, כאילו, לפי ההיסטוריה.
שאלה שנייה, זה כל התוכנית הזאת, איך מודדים את ההצלחה שלה? זאת אומרת, זה הרבה הרבה נושאים, אבל איך זה נהפך ל...
בתוך כל דבר יש מדדים לשנה הזאת.
יש לה תוכנית עבודה לשנה הזאת, ואחריות זה... אנחנו לא...
לא הבאתי את התוכנית עבודה, זה יהיה
לך... כן.
גם במנהלת אמר... אני מנהל הרבה ביישוב, אני מאוד מעורב, אז כל שאלה 80 עליה אני בדרך כלל לא יודע את התשובה, וב-90% מהמקרים בביטחון אומר, חבר'ה, ברור שיש איזה מענה, תבדקו באתר המועצה, והם רוצים את הפתרונות באתר המועצה, ואני מציע לכולם להשתמש בזה. תבדקו באתר המועצה, שילכו...
לא, יש את תוכנית העבודה.
אתה
כבר
מפורסם, אני שולחת את המועצה. הלכתי
בזה. זה בסדר.
מי הבא?
מוטי.
מוטי.
יאללה, אמרת מוטי
אחרון,
לא?
אבל הוא הגיע.
הוא פה, לא חשוב.
מוטי, אתה רוצה את מיכל תיקח בשמחה.
אני לא יודעת, כל חוסר הדעות הזה, מוטי ראשון.
אבל אני חייבת להגיד שגם אתה, כשאנחנו פונים אליך בהרבה דברים, גם במקצוע שלך כעורך דין, אני חייבת להגיד לכם שיש לנו פה מענה נהדר, אתה מאוד עוזר לנו.
אני בקימה.
טוב, אבל אנחנו מנצלים את זה. לא, לא, הוא 100%, באמת.
הוא השתבר, הוא היה פחות.
לא, הוא לא היה פחות אף פעם.
סיבה, סגרת את העניינים.
אדום שתפת.
לא, זה כאילו.
סיבה לגיד. עד ש... הנה.
זה מוטי, מישהו מכיר אותו?
אני אגיד, אני אגנוב לעצמי שתי דקות, אני מגיע
מאירוע
שהוא לא טקס, הוא הרבה יותר מטקס בעיניי. תמצית החינוך מבחינתי, תמצית הקיום שלנו. אומרים דו קיום, אני קורא לזה קיום. מפגש של שני בתי ספר, יסודי סלמה ויסודי משגב, פה במרכז למוזיקה, מעלים ביחד את הסיפור רוזו ומוזו מכפר קקרוזו, מי שמכיר. אין משהו יותר מדויק בעת הזו, בתקופה הזו, מלעשות את זה. הם הפכו את זה למחזמר, הם שרים שירים בעברית וערבית ביחד, הילדים על הבמה. אפרים סידון הגיע, אפרים סידון הגיע, מברך ומדבר, מספר שאתמול הייתה לו יום הולדת, והוא חושב שהוא לא יכל לקבל מתנה טובה יותר מהדבר הזה. ממש דמעות בעיניים, מדהים. ואני חושב שבסוף זה תולדה של מנהיגות חינוכית. שני מנהלי בתי ספר חזקים, טובים, עם חזון, עם אכפתיות, עם ראייה חברתית. מדהים, באמת, שווה את הכל.
אגב, מדובר בעידו אמר, שהוא מנהל יסודי משגב, ומדובר בפאדי סוואיד, שהוא מנהל יסודי סלאמי. הם מנהלים בסדר גודל שראוי באמת לשבח בכל מדינת ישראל. ואני לא אומרת סתם, חברים, אני לא מחמיאה היום, כי יש לי חשק נורא להשתפך למנהלים.
לא, כי המסכה זה לא חיים מהטובה. זה פשוט
אי אפשר לזהות אותך, אז
אני לא יכול. אין, אין.
אם הוא לא היה מתעטש כל כך, הוא כמו אחרון.
יאללה.
אני לא רוצה את
זה. מה זה? שמונה.
חייבים,
חייבים. כן, אנחנו מפיצים.
סרטון קצר, פייסבוק.
אני אגיד שאין עוד אירוע כזה לא בארץ בעולם. באמת, מחזה, ילדים בכיתה ו' שרים בשתי שפות, במקביל. צמרמורת.
אתם תראו את זה ביום שישי הבא בערוץ 12.
אני חושב שאנחנו, זה אחד מהיעדים, אנחנו פה עובדים עם צוות מנהלים מדהים, שנפגש בצורה מסודרת. קושרים קשרים חברתיים, בסוף, כמו שאני אומר על הרבה דברים, הכל אישי. הם מכירים אחד את השני, הם מבינים אחד את השני, ואז נרגמים החברויות, וזה יורד לחדרי המורים, ומשם זה יורד לילדים.
ואגב, אנחנו עובדים על זה המון. חוץ, חלק מתוכנית העבודה, שאנחנו לא מדברים, אנחנו עובדים.
מוטי, מותר לשאול
ילדים שלי אצל פאדי? אני רוצה לרשום את הילדים שלי אצל פאדי.
אני הייתי שם, אני רוצה
שאלה לכם. אני לא מפשפש לי כלום, תמיד יודע מה הוא מדבר לפני שאני נמצא.
שמעת מה הוא
מדבר? יאללה.
עכשיו הרכס קודם.
טוב.
רגע, רגע. סליחה, רק עוד דבר קטן, דניאל יכעס עליי. חברים, אנחנו... דודו, אני אוציא אותך החוצה. אני רוצה להגיד שיש לנו גם קליטה טובה של מנהל בית ספר הר גילו, הרלבון, הרכס.
חבר'ה, בואו, דברים טובים, שווה לשמוע.
יאללה.
באמת, עשינו שם, תמר יודעת, תמר שייכת שם לבית הספר, גם בוועד, והיא יודעת בדיוק מה היה בשנה שעברה, ואיך אנחנו עשינו מאמצים כבירים, כדי שיהיה לנו מנהל בשם טל, מדהים, מצוין, לא פחות טוב בשני המנהלים האלה, ואנחנו בכיוון הנכון, בית ספר הר שכניה, אחרי שנים רבות שהייתה שם מנהלת שעבדה שם בצורה, בצורה רמה, הגיעה לשם מנהלת, נהדרת, צעירה, ואני חושבת שהיא מחוללת שם מהפכה, תתקן אותי אם אני טועה.
צודקת.
אנחנו נפגשנו עם המנהלים לפני שבוע, אנחנו נפגשים איתם כל הזמן.
וגם בגילון,
וגם בבית ספר גליל. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שביסודיים אנחנו באמת מורידים את הכובע בפני כל העשייה. עשינו גם שינוי פה בקמפוס.
גם השינוי ביסודיים נסגר אחרי כל כך הרבה שנים, המנהלת כל כך טובה, זה לא כזה מובן מאליו להיכנס לנעליה בצורה כזאת.
בוודאי, אני לא אומרת, תקשיבו חברים, אנחנו תמיד רוצים להביא משהו יותר טוב. גם פה יש שאיפה להביא יותר טוב.
אבל זה יסודיים נסגר.
טוב, מתוך התוכנית האסטרטגית שלנו, אז באמת אולי הכותרת של הכל זה בניית תוכנית אב חינוכית בגישה השתתפותית, כוללת ריח רחבה של כלל מערכת החינוכית המסגבית. מבחינתנו, בתוך כל הדבר הזה אמור להיכנס הכל. אנחנו ממש בפתחה של אותה תוכנית, אנחנו עושים בדיקות רקע, יושבים עם המנהלים, הם נפגשים עם ראש הרשות, לא פעם ולא פעמיים במהלך השנה, מעלים את הדברים, מדברים, רותמים את הגיל הרך לתוך הדבר הזה. אנחנו מבינים שהתהליך הוא מלידה ועד 18, אנחנו שם, אנחנו נעשה את זה השתתפותי, אני מניח שחלק מכם גם תצטרפו לשולחנות עגולים, לשיח, למחשבות, אבל בתוך זה יש כבר ביטויים של הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז הדבר הראשון זה יצירת רצף חינוכי. יש פה מישהו שבטח לא יכולה לשמוע אותי אומר את זה יותר, אבל תשמע, אני אדבר על שני רצפים. רצף אחד זה הרצף של היום. הילד מתחיל בבוקר במערך החינוך הפורמלי ועובר למערך החינוך הבלתי פורמלי. אנחנו מאוד מקווים שכך זה קורה.
המשלים,
חינוך אחר הצהריים, יש קשר הדוק בין מה שקורה בבוקר למה שקורה אחר הצהריים. תהליך מאוד מאוד משמעותי שקורה עם נעלי בתי הספר, אגב, שמבינים שחינוך לא נגמר בשתיים בצהריים, שזה שהם סגרו את הדלת של בית ספר והלכו הביתה, זה לא אומר שהתהליך החינוכי נגמר. אנחנו רואים לזה כבר ביטויים בשטח. יש מפגשים של מחלקת הנוער, של רכזי הנוער מהיישובים, בתוך בתי הספר, לדון בסוגיות חינוכיות. זה כבר קרה בשכניה, וזה קורה ברכס, וזה יקרה בכל בתי הספר. אנחנו שם לגמרי, זה ממש משנה את כל מה שאנחנו חושבים על החינוך במשגב. מדהים לראות את זה, זה מאוד מאוד עוזר ומסייע לפתור בעיות הן ביישוב והן בבית הספר. זה לא שהבעיה תיגמר בבית הספר או שתיגמר ביישוב, ולכן הסיפור הזה של הרצף החינוכי הוא קריטי להצלחה. רצף חינוכי נוסף שאני מדבר, אני מדבר על הרצף החינוכי של גיל הילד. אתמול היה לנו מפגש של גננות ותומכות חינוך מהגיל הרך עם מורות כיתות א'. פה ישבנו ודיברנו על כל המעבר בין המקום הרך שנקרא גן ילדים לבין המקום אולי יותר מורכב שהוא בית ספר, לראות איך עושים את המעבר יותר רך, יותר נעים, יותר מחובר, לראות איך אנחנו קושרים את הדברים, שיכירו, שיסתכלו אחת על השנייה, שהגננת תבין מי המורה בכיתה א' שהולכת לקלוט את הילדים של השנה הבאה. זה דברים שלא היו. אותו ילד במורן שהבית ספר הוא ליד הבית יצטרך עוד רגע לעלות על האוטובוס ולנסוע לרכס, לעשות תחנה מתאימה, להבין איך זה עובד, היה מדהים ומרגש. אנחנו ממש רואים בחלק הזה פריצת דרך, ההבנה שחלק מהתהליך החינוכי המשמעותי קורה בגיל הרך. חינוך לא מתחיל בבית ספר, הוא מאוד מאוד משמעותי ואנחנו שמים על זה דגש. בניית חזון חינוכי מסגבי. מצד אחד אנחנו רוצים שכל מסגרת, כל גן, כל בית ספר ידע לכתוב ולייצר את תעודת הזהות שלו, אבל כן לייצר איזשהו חוט שני, אותה רוח מסגבית, מה היא אומרת, לערב בזה את כולם, ושוב לא רק את בתי הספר, גם את הגננות, גם את תומכות החינוך, את כולם, כי כולם בסוף עושים תהליכים חינוכיים. חינוך קורה לא רק מגיל 6 אלא גם בגיל הרך. חברה בדואית, בטח גם סיוון תיגע בזה עוד מעט, אנחנו מחוברים בדברים שאנחנו עושים, אבל אנחנו רוצים מאוד מאוד לחבר את התהליכים שקורים בחינוך בכלל המערכת גם בחברה הבדואית. יותר מעורבות הורים, מעורבות הורים חיובית, מעורבות הורים משמעותית, שיהיו חלק מהדברים שקורים כאן. אנחנו מתעסקים בזה לא מעט. היום בצהריים ישבנו ודיברנו על זה שוב באיזושהי ועדה שאנחנו עושים דרך המרכז הקהילתי בנושא, ככה לראות איך אנחנו מייצרים שותפויות. שותפות אחת, דיברנו על הזהוזו ומוזו מכפר קקרוזו, אבל כמו ששאלתם, איך משכפלים את זה ועושים את זה עוד ובעוד בתי ספר ובעוד גנים, לראות איך העסק הזה קורה. כמו שאמרתי, לא דו קיום, קיום. זה הסיפור שלנו. ודבר אחרון מבחינתי זה הסיפור של מעורבות תלמידים במערכת החינוך. 90% מבאי בית הספר הם ילדים, הם לא מבוגרים. ואני רואה יחס הפוך בין הגיל שלהם לבין המעורבות שלהם בתוך המערכת. הילדים האלה בחוץ יכולים להדריך בתנועת נוער, יכולים להתנדב במד"א, יכולים להציל את העולם, וכשהם מגיעים לבית הספר, מקסימום תהיה יפה ותשתוק. זה, לצערי, ככה זה נראה, ואנחנו מדברים הרבה עם הצוותים החינוכיים, לראות איך הילדים הופכים להיות חלק ממה שקורה בבית הספר, שיהיה להם יותר אכפת, יותר מחוברים, מועצות תלמידים, תפקידים, תפקיד לכל ילד, לראות איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי בתוך המערך החינוכי, דווקא משם לקחת חלקים מהבלתי פורמלי לתוך הפורמלי, לראות איך ילד הופך להיות משמעותי גם בבית הספר, שהוא ירגיש שהייתה לו חוויה משמעותית מעבר להיותו תלמיד, מעבר להיותו נבחן, אלא שהוא חלק ממה שקורה סביבו. זה שיח לא פשוט, אנחנו עושים אותו בבתי הספר, יש מורים שזה קשה להם, יש מורים שאוהבים את זה, אבל אנחנו שם. אני חושב שכשילד יהיה מעורב במה שקורה סביבו, הוא יכבד את המקום, הוא לא יערוס, הוא לא יחבל, הוא לא יעשה ונדליזם, יהיה אכפת לו ממה שקורה סביבו, הוא ירגיש שזה שלו, תחושת השייכות תגדל. אם נצליח לעשות את זה, נעשה מעשה גדול בעיני. זהו. זה מבחינתי. תודה.
כן. האם בעקבות המלחמה אתם רואים איזושהי נשירה מבית הספר החוצה לגמרי של נוער? והקידום נוער שגדל בשנים האחרונות,
אבל
קשר לזה?
קידום הנוער השנה הוא דומה מאוד למה שהיה שנה שעברה, נמצא כאן שנה, שנתיים, בסביבות ה-30 ילד, אלה הם המספרים, זה לא השתנה מהותית. אנחנו לא רואים נשירה, אנחנו כן רואים התמודדויות לא פשוטות, קשה לי מאוד לבודד ולהגיד זה בגלל המלחמה. אבל אנחנו כן רואים מקרי פרט לא פשוטים של עלייה בחרדות, ילדים שפתאום יודעים לשיים את התחושות שלהם, פתאום... היה לי התקף חרדה, איפה אתה יודע מה זה התקף חרדה? אז כאילו, אתה יודע, הילדים יותר מדברים את זה היום, זה נכון. אתה יודע, כיכר החטופים, עזוב כיכר החטופים, מספיק לראות חדשות או לפתוח טלוויזיה בשבת בבוקר, לראות את הדבר הנורא שאנחנו רואים כל שבת, המטורף הזה. זה לא פשוט. וזה מגיע
לבית ספר.
בדיוק, וזה מגיע לבית ספר.
גם הכי קרוב שאפשר.
זה מגיע לבית ספר, זה גולש לכל המקומות. בוא נגיד שלמורים לא קל.
אני מזכיר למליאה שאנחנו רק בחינוך, אנחנו עשינו ועדה פעילה, נוסף לוועדה האסטרטגית, בעצם יש לנו גם ועדה פעילה, זאת אומרת, יש לנו פה מנגנון שאמור להיות יותר, להתעמק בעניין הזה ולהכיר יותר את התוכניות העבודה ולראות את למקד את הבעיות, ובגדול זה נכון שאנחנו גם לא פתחנו בית ספר חדש כי לא קלטנו מפונים, ואנחנו לא, מה שנקרא, אמנם בגל האחרון של המלחמה באופן יחסי לאזורים בארץ אנחנו מה שנקרא חטפנו, אבל זה עדיין לא ברמה של איזושהי טראומה חריגה, וכנראה שהקורונה היה יותר טראומטי בסופו של דבר לחינוך.
קלטנו מפונים, אבל כן.
בסדר, אבל לא, אני בא מזה, יש מועצות שקלטו 15,000 אנשים.
אנחנו קלטנו והם גם מעורבים בחלק מתוך בתי הספר, והם לא רוצים לעזוב.
כי תעסקנו גם באחד.
גם אלה שפונו לטבריה לא רוצים לעזוב.
אנחנו... יש לנו את המרכז הקהילתי, ויש לנו את עמותת מרחבים.
תחליטו מי אתם רוצים.
אני מודה למוטי ומבקש מהוועדות שלנו ושנמשיכו לעקוב אחרי הדברים האלו.
תודה.
בבקשה.
מיכל הולכת הביתה ברגל.
בסדר, בסדר. הוא מגן עליה.
היה איזה ערוץ טלוויזיה.
היא נשארת עד הסוף ממילא.
טוב, אני לפחד ממי? רצו להשאיר אותי אחרונה כי בגדתי בפורמט, אבל כאלה אנחנו במרכז הקהילתי. ובעצם היה נראה לי שיותר שנייה חשוב להראות למליאה, זה בעצם את התהליכים שעשינו מתוך התוכנית האסטרטגית ואיך הגענו לתוכנית העבודה שלנו, היא צוחקת עליי, ב-2025.
רץ חובה לחופשי, לא רואים.
איך אני רואה שאני צוחקת?
אז בעצם...
אני צוחקת מה, אני מואשמת.
תוך כדי הלחימה בצפון, הנהלת המרכז הקהילתי נפגשה לחצי יום, למדה את התוכנית האסטרטגית בתחומים החברתיים, במה שקראנו לו אדם וקהילה, ובעצם יצרה בתוכו מיקודים, הסתכלנו על צרכים, הסתכלנו על הפעילות שלנו, שאלנו את עצמנו איפה אנחנו מוצאים את עצמנו בכותרות עצמם של, התוכנית האסטרטגית, ויצרנו בעצם שבעה מיקודים. המיקודים נוגעים אחד ובאמת פיתוח תשתיות קהילתיות ויישוביות בתחום הפעילות, ועדות, מתקנים, מבנים, כל הנושא של הרחבת מעגלי ההשתתפות מכל הכיוונים, עידוד וחיזוק שיתופי פעולה בין יישובים, גם הרחבת הזדמנויות, גם לשאול את עצמנו איך מייצרים הצלחות מהירות וגם לזהות צרכים משותפים של היישובים, קידום מערך פרסום, נראות, זה עלה פה קצת, יודעים, לא יודעים, זה ככה תחושה שאנחנו עושים ולא בטוח שהתושבים יודעים, כל התחום הכספי, מיצוי משאבים, פיתוח מקורות, נוער, זאת מחלקה, אבל זאת מחלקה מאוד מאוד גדולה, ככה גם בתוך יישוב לנוער יש משמעות מאוד מאוד גדולה, אז בכלל הסתכלות בתוך בניית תוכנית האב החינוכית, גם הנושא של הנוער צריך להיכנס בקומה של תנועת הנוער, יש שינויים ותזוזות, מגמות בתוך היישובים, איך הופכים את הנוער ליותר המשמעותי ואיך הם הופכים להיות שותפים, ובאמת מוטי קצת דיבר על זה, אבל התשתיות לחיבור ושיתופי פעולה בין בית ספר, מרכז קהילתי ויישוב, והוא נתן את אחת הדוגמאות שכבר ממש קורית, מוטי יש כבר ארבעה בתי ספר שהיו פגישות כאלה, זה מתקדם יותר מהר ממה שאנחנו מספיקים לספור.
היה לי 3 דקות, דיברתי על 2 בתי ספר.
אז הנה אני הוספתי את העוד 2, מתוך מה שבעצם ההנהלה ככה, המיקודים שהנהלה יצרה, הצוות המרכזי של המרכז הקהילתי יצא ליומיים, נפגש עם דני כדי להכיר קודם, ממקור ראשון מה שנקרא, את התוכנית האסטרטגית. אני אגיד שיש לזה משמעות שלא רק אני עומדת ואומרת, אלא שדני מגיע, שנציגי הנהלה מגיעים, שהם מבינים שיש כאן מעטפת שלמה. בדקנו איפה כל אחד מהם, למה הוא מתחבר, גם ברמה האישית וגם ברמה התפקידית, בחזון המועצה. בדקנו את החזון האישי של כל אחד, ואיפה הוא מוצא את תפקידו, וכמו שאתם רואים, לקחנו את המיקודים, ובדקנו דרך סיפורים משפחתיים, לקחנו את המשפחות שגם עשינו ביום, והשאלה פשוט הייתה אחרת, איפה המרכז הקהילתי פוגש כל דמות ומשפחה, ואיפה יש פערים, ובעצם זוהו פערים משמעותיים, חלקם יש להם תשובות בפעילות היומיומית, וחלקם שראינו שאנחנו ממש רחוקים ובכלל לא קרובים, הוקמו 4 צוותי עבודה, הצוותי עבודה הם נציגי הנהלת המרכז הקהילתי ביחד עם עובדים שהתנדבו בלי קשר לתפקידם במרכז הקהילתי, כל אחד בחר איזה תחום מעניין אותו ביותר, ואלה 4 הצוותים שכרגע עובדים, תשאלו את אסף, הוא בא להרבה ישיבות בתוך המרכז הקהילתי בצוות שהוא יושב. מתוך זה, כשאני מסתכלת רגע על המיקודים, חלק מהדברים נכתבו בתוך התוכנית וחלק כבר בעצם קורים. אז המיקוד הראשון היה הרחבת מעגלי ההשתתפות ב4 תחומים. אז נגיד שעשינו מיפוי של גילאי המשתתפים, איפה יש לנו הרבה פעילות שאנחנו מציעים, איפה יש לנו פער, הפער הכי גדול שלנו זה בגילאי 18 עד 40. לשם כך הוקם אחד הצוותים, ראיתם שוקמו, זה צוות שמשותף לאגף מחלקת צעירים במועצה. בשבוע הבא אנחנו יושבים גם עם הרווחה והחינוך על הורות צעירה. בעצם זה צוות שפיתח תתי צוותים שהולך ומתפתח, ואנחנו נוסיף פעילות. למשל, אחד הדברים שממש, הוא כבר מרים את היד, כאילו, אמרו בסוף. תכתוב את השאלה.
קצר בזיכרון.
אבל אחד הדברים שאנחנו הולכים לעשות זה למשל לייצר פה מסגרת פעילות לחיילים שינשינים, סטודנטים, אנשים שמגיעים בימי שישי, קוראים לזה שישי פתוח. גם עוד מעט יהיה פה מתחם פוטרקים שייתן מענה של מקום מפגש ואוכל, וגם פעילות במתקני, במתקנים. אני מסיימת. הרחבת התחומים, אז דיברנו על החברה הבדואית שישבנו וגם עשינו איזשהו מיפוי גם עם הרכזים הבדואים. יש לנו קבוצת מיקוד שתכף ניפגש איתה, י' א' י' ב' בחברה הבדואית, ובוגרים של הפעילות, פעילות פרט וקהילה, איך אנחנו משלבים גם פעילויות קהילתיות וגם פעילויות שבן אדם בוחר להשתתף בהם, ורבדי הפעילות, יישוב, אשכול ואזור, פיתוח תשתיות קהילתיות. אני רק אגיד שפה השינוי הגדול, אתם מכירים את התוכנית ושנכנסו מלווי יישובים באשכול דרום ואשכול צפון, יש יעדים לתפקיד שלהם, יש להם ככה לכל אזור תפקיד, לכל, איך הם נכנסים לתוך יישוב, מה הם בונים, כשהרעיון הוא באמת לייצר שיתופי פעולה בין יישובים בסופו של דבר, וליצור מענים משותפים לצרכים שעולים. זה בעצם עולה פה בעידוד, המיפוי, הקמת צוותי חברה והרחבת הזדמנויות, שכאן זה חשוב. אנחנו מפנים משאבים שמגיעים למרכז הקהילתי ואנחנו יכולים לבחור איך להשתמש בהם. אנחנו מוצאים קולות קוראים ליישובים ואנחנו בעצם קוראים להם לעשות דברים בשותפות, אם זה הרצאה בתחום ההורות לנוער, אם זה הצגה לילדים בחנוכה, אם זה לבחור איזושהי פעילות שאפשר להכניס. אנחנו מוציאים כמה שיותר הזדמנויות שלא אנחנו נחליט, אלא היישובים יחליטו. עשינו את זה גם בתחום של מועדוני הוותיקים ביחד עם מרחבים, בעצם לתת משאב כשיש חיבור בין שני יישובים. הנושא של שיתופי פעולה עם בתי ספר, גם יצירת סדירויות, גם איתור הנושאים שככה חשובים. לפעמים זה הצדדים הסיכוניים, לפעמים זה דווקא ההפך, זה ההזדמנויות וקידום ההצטיינות בתוך הפעילות. וככה שני הנושאים שהם יותר טכניים כביכול, זה באמת העניין של מיצוי משאבים. אמיר, לפני שאתה תשאל, אנחנו בונים תוכניות עסקיות לכל תחום ההשקעות ופיתוח המועדון הכפרי. אנחנו היום במועדון הכפרי כמעט במיצוי החללים שיש לנו, יש 90-95% שימוש לאורך שעות היום, וזה אין שם מקום לייצר עוד מנועים. אז גם פיתוח שלוחות, בעצם יש כבר את השלוחה של גילון צורית, אנחנו בקשר עם מורשת על פתיחת שלוחה, אנחנו בקשר ויש לנו איזשהו, אנחנו מקדמים הסכם הפעלה בתלאל על הבריכה וחדר הכושר שם, כיצירת עוד מנגנונים של מקומות. והנושא של פרסום יח"צ, גם לזה יש צוות משותף, חברי הנהלה. אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק מחודדים, שתושב לא יודע, כשאנחנו מפרסמים כל פרסום שלנו נראה אחרת, גם מתפרסם כל פעם במקום אחר. אנחנו מבינים שאנחנו לא מספיק מקצועיים בתחום הזה, ושמנו את זה ככה כיעד שעד הקייטנות אנחנו באיזושהי נראות ברורה ושידועה, ואיתה אנחנו נרוץ את שנת הפעילות הבאה.
כל הכבוד.
רגע,
אמרת אמיר, חשבתי
לפני השאלה.
אור על פתרות
עכשיו. אני רוצה להגיד 30 שניות משהו. בתור מישהו חדש, לבקשתו של דני, השתלב בעזרה, נקרא לזה, במרכז, ביחד עם הפעילות שאנחנו עושים בעמותת הספורט, כי זה התחיל עם אורן ואני בספורט. אני רוצה להגיד שאני נכנסתי למסגרת שבה, מי שלא מכיר, זה אחד המרכזים הקהילתיים הגדולים במדינת ישראל, תדעו במשגב, כי אני רואה גם את כל המרכזים האחרים בכובע השני שלי, מחזור של 40 מיליון שקל, זה פעילות מאוד מז'ורית, מעל 300 עובדים, ונוגע באלפי אנשים בחיים שלנו, נקרא לזה ככה. עכשיו, סיוון כזה החליקה בחצי מילה, וגם דני כל הזמן אומר לכם, תדעו, המועדון הכפרי, מאז שהוא עבר בהנחיה של הפעילות שדני הוביל לתוך המרכז הקהילתי, זה פשוט מגה הצלחה, תבינו, אנחנו באובר שימושים, אנחנו בגדילה של 50%, ועכשיו גם יבוא הזמן לעשות השקעות, לא תהיה ברירה, אני משתף אותה. ואורן מכיר את זה מהדיונים שלנו.
טוב מאוד,
זה סיבות. נצטרך להשקיע בשביל להמשיך להתפתח שם, אין ברירה.
זה מגיע...
הצלחנו, אני אומר לכם מה קרה, הצלחנו.
זה מגיע למצב שנכסי המועצה, מה שתגעו מקודם, מכניס גם כסף אולי?
כן, כן, ברור.
סיוון קיבלה ממליאת המועצה צ'ק, תסתכלו על התקציב שלו, צ'ק של מיליון שקל בשנה.
שדעת הצ'ק הזה אנחנו יכולנו לרשום ליזם שדני בזמנו בו, ודני אמר לא, זה יירשם למרכז הקהילתי.
וכמה כסף נכנס על המיליון?
אני אומר לכם, אנחנו רושמים לה כל שנה צ'ק בנטו של מיליון שקל. זה מה שקרה.
אני, רגע, עזוב, חשוב, יש תשובות כמובן לכל הדבר. אני רוצה לנסח את זה בצורה אחרת, ברשותכם. אנחנו ברווחה, היא תיארה את התהליך, אנחנו בעצם בקונספט של עבודה קהילתית ושל בינוי קהילתי, שהוא לא בדיוק חופף את הפיקוח, נקרא לזה, ואת התקצוב של המדינה מבחינת העבודה של הרווחה, ואנחנו מצליחים למשוך לשם ומצליחים לעשות מענים מיוחדים, מענים, מה שנקרא, מותאמים, ולהתמודד עם התיקים וכו', ואנחנו, החוסר שלנו בעובדים סוציאליים הוא מעיק, אבל הוא יחסית למקומות אחרים, אנחנו עדיין מחזיקים את הדבר הזה. אנחנו לפני הסיכון הגדול, הפיילוט של ההר, כן, של דיור בר, בעצם השאלה של אמיר, של כמה, אנחנו לפני הסיכונים הגדולים, אנחנו כבר בסיכון של המבנה הפנימי, אנחנו אחריו. בסיכון של ההשקעות ונכסים, אנחנו לפניו. בחינוך, תראה את זה מרב קודם, בעצם הסיכון פה זה הניהול והתיאום בין המנהלים ובין המנהלים ובין המרכז הקהילתי ובין המנהלים בגיל הרך ליסודי והיסודי וכו', וזה תיארנו את זה. ואנחנו גם שם, אנחנו בעצם אחרי הסיכון העיקרי, כי היה לנו סיכון שם בעניין של הניהול, וזה שם עבודה מול משרד החינוך, וזה מורכב מאוד, וזה גם להתאים את כל זה לזה. פה הדרמה הכי גדולה, אמר את זה אסף, לקחנו סיכון ענק של מיליונים של שקלים, עשרות מיליונים של שקלים בעצם, מבחינת נכס, מבחינת הניהול של הנכס, מבחינת הקונספט של המחירה של השירות, והסיכון בגדול הצליח, אנחנו אחרי הסיכון. זאת אומרת, ההשתתפות שלנו, חיים, לצורך העניין, בפעילות הבלתי פורמלית, יחסית למשתתפים, היא 10% ממה שהוא באקו, למשל. בזכות הבריחה בעצם ובזכות התיאום והאופן שבו הם עובדים. ואני רק רוצה להגיד מילה אחרונה על האשכולות, כי אחד מהנקודות האסטרטגיות שלנו, שהוא כבר נעוכים איתו כבר שנה שישית או שביעית, זה ביזור של השירותים, הנגשה איכשהו של השירותים ליישובים. זה בא לידי ביטוי כל הזמן, גם בחינוך, גם ברווחה וגם במרכז הקהילתי, ובעצם היא אמרה את זה, אנחנו מעסיקים את המנהל אשכול, כן? יש אשכולות שהדבר הכי חשוב בכלל זה לא דווקא חינוך, או, כן? אבל אנחנו מעסיקים את, דרך המרכז הקהילתי בעצם את הבן אדם שבונה את האשכול, נקרא לזה כך.
אני תרשה להם לשאול את השאלה, הייתי מורה מורה. קיבלת תשובה? לא, חבל, היית אומר כן, היית ברורה.
חבר'ה, אנחנו חייבים תודה גדולה לסיוון ביום ההולדת של אלון, מה שהיא עשתה שם, הצוות שלה, לא מובן מאליו, היה רגע מקום לתושבי משגב להניח את הלב המדמם שלנו ולהשתתף, וקודי ועידית העריכו מאוד, אבל קיבלו מזה המון כוחות, ורונן וציפי וכולם אמרו שהרגישו, ותושבי המשגב באו לקמפוס משגב, וגם כשנפלה תושבת, הצוות שלך טיפל שם, וזה היה שבת, ועשית מעל ומעבר, ואני רוצה להגיד תודה רבה. רואים את זה? תודה.
אני רוצה רגע להתייחס לזה, ברשותכם. אני רוצה רגע להתייחס לזה. אנחנו עושים למען החטופים ולמען המשפחות של החטופים, יותר נכון. בהכלה גדולה אנחנו מנסים באמת, יש לנו שתי משפחות שאחת מהן זכתה שבוע שעבר לקבל את טל לזרועותיהם בחזרה.
גם המשפחה של סגי, הדודות
מיד. נכון. יש לנו את אלון, אנחנו מאוד מודאגים מהסיפור של אלון. אנחנו מחכים לו בכיליון עיניים, אנחנו מקווים שאנחנו נראה אותו במהרה. אנחנו מאוד מקווים שיוציא אותו בנושא הומניטרי שאנחנו חייבים להתייחס לזה. יחד עם זאת, אני חושבת שאנחנו, כמו שאנחנו עושים את כל הדברים שאנחנו עושים, אולי קצת יותר בצנעה ובענווה, אבל האירוע הזה, זה היה אירוע מיני רבים שאנחנו עושים. פשוט היה שם משהו סימבולי של ציון יום הולדתו, ולכן הייתה פה יותר משמעות של הציבור להכיר במה שעושים. הייתה פה חשיבה גדולה, יש לו צוות רחב שחשב מתי לעשות ואיך לעשות, ונכון, סיוון, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אנחנו אמרנו את זה בפעמים הקודמות, היא הנציגה שלנו במטה החטופים, יש מטה חטופים בחרמיאל וגם אצלנו, והיא הנציגה של מסגב, אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, וכל הנושא הזה היה באמת עם הקמה של כל הצוותים ביחד, וזה עשה משהו טוב כנראה לכולנו. אנחנו נמשיך לעשות, אנחנו אף פעם לא אומרים שאנחנו עושים מעל ומעבר, כי במקרה הזה אנחנו לא יכולים להתייחס לזה ככה. אנחנו עושים באמת, יוצאים מגדרנו כדי לעשות, והיו עוד דברים שעשינו. גם ציינו את יום הולדתו כאן, והבאנו בלונים, שדני לא נתן כל כך לשחרר מפאת איכות הסביבה, אז שחררנו אותם פה במבואה של המוקד. אבל עשינו שם טקס מאוד מרגש עם כל העובדים, ואנחנו עושים עוד ועוד. וגם למען משפחת ביבס, אני לא יודעת אם אתם ראיתם שגם את זה לא, אנחנו לא כל כך פרסמנו, אנחנו נפרסם, אבל אנחנו סגרנו פה את הכיכר, הכיכר בוערה אתמול בצבע כתום, לדעתי אם אתם תסתכלו עכשיו, היא גם מוארת היום בכתום, אנחנו גם סגרנו אותה ועשינו עוד הרבה דברים, ואנחנו עושים הרבה דברים. אז רק שתדעו שאנחנו לא מצליחים לספר את הכל לכולם, ולא תמיד גם כולם מתעניינים. אבל תודה גם לסיוון.
תודה רבה. היה סיום מנהלים גם שבוע שעבר בעוטף.
כן, תן, זה דני, תן בעדכונים שלו. כן.
יש לנו את מיכל, עמותת מרחבים. גם עבר שינוי מבני, שינוי מבני, גם רתום לאסטרטגיה שלנו, גם מככב באסטרטגיה שלנו, נושא של הגיל השלישי, גם קשור לאשכולות, גם קשור לכל האתגרים שלנו. אנחנו ברמה בעצם של פיילוט ארצי, בעניין של המרכז הרב שירותי, זה נקרא, מה שנקרא מרכז היום, מרחבים פה, המתקן שאתם מכירים במרחבים, אבל זה כעין וכאפס לעומת כל מה שאמרנו, לעומת הסיכון ונקרא לזה פריצת דרך שאנחנו עומדים לפניו עם הכפר גמלאים. אני רק אומר, מבחינת דירוג של סיכונים, אמרנו שאנחנו לפני, פה אנחנו ממש בתוך האירוע של העניין הזה. בוא, מיכל תציג עכשיו בקצרה, כי זה, לא נשארנו לו הרבה.
תוריד לו שמה שאחרונה, היא תציג מה שהיא צריכה להציג.
בקצרה.
בקצרה. בקצרה של כולם.
הוא קצר קצר.
לא, אני הייתי בסדר, הלכתי על הפורמט, לא עשיתי ארבע שבעה עמודים. ערב טוב. אתה מעביר?
רוצה שאני אעביר לך, בואי.
שני עמודים. אז אוקיי, אז אנחנו בעצם השנה שמים דגש ככה בהתאם לתוכנית האסטרטגית, אנחנו שמים דגש על השארת מגוון והגדלת המסגרות שלנו. אנחנו, דרך אגב, אנחנו עובדים כל הזמן, ואתם יודעים, אני כל שנה כאן, אנחנו עובדים כל הזמן על כל הרצפים, גם הרצף הגיאוגרפי של מרכז, יישובים, אשכולות, וגם הרצף התפקודי. אנחנו מ-60 עד 100, אז זה 40 שנה, יש לנו את כל, אני תמיד אומרת, מתינוקות עד יסודי, תיכון, חטיבה וצרכים מיוחדים. הכל בפנים, בתוך אבל הגיל הזה הספציפי. אז אנחנו כל הזמן נעים על הרצפים האלו. אנחנו השנה החלטנו לשים דגש על שני ככה רבדים, שתי אוכלוסיות, שאנחנו ראינו שאנחנו קצת פחות מגיעים אליהם בשנים האחרונות. זה מצד אחד הגמלאים היותר צעירים, כי לאט לאט האוכלוסייה, התחלנו עם בני 50-60. אוקיי? אנחנו התבגרנו, ככה רוב הדור המייסדים שלנו הם סביב גיל 70, אנחנו, ומתחיל להיות אצלנו באמת כמה רמות של אוכלוסיות, ומתחילה להיות פה סטיגמה שמרחבים זה מקום קצת יותר מבוגר, אז בני ה-60 אנחנו צריכים לעודד אותם להצטרף, אוקיי? זה מה שהיה פעם ברור ומובן מאליו, מתחיל להיות פחות. אז אנחנו שמים דגש השנה על הגמלאות הצעירה מצד אחד, מצד שני אנחנו מתחילים לשים דגש על ותיקים ובירידה תפקודית, אוקיי? תחום שאנחנו במסגר מתחילים ללמוד אותו, להיכנס אליו. אני יכולה להגיד שזה בדיוק תהליך הפוך ממועצות אזוריות שהתחילו עם הזקנה, לומדים היום את הגמלאות הצעירה ותקופת החיים החדשה. אנחנו בתהליך הפוך, אנחנו לומדים היום את הזקנה היותר סיעודית, אנחנו נכנסים השנה לזה חזק. כל התוכניות, הנושא של תוכניות בינדוריות, כבר התחלנו את זה בשנים קודמות, שמים על זה דגש השנה, פיתוח יכולות מקצועיות, זה בהתאם לתוכנית האסטרטגית של מתנדבים ועובדים, שיתופי פעולה, יישובים, אשכולות, וכמובן, כפר הגמלאים, גולת הכותרת. נקסט.
סליחה, אני לא עוברת מספיק מהר.
אז שוב, לכל אחד מהדברים כאן יש תוכנית יהודית מאוד מדויקת, עם מדדים, עם מספרים, אני טיפוס של מספרים, אז לכל דבר יש כמה מועדונים, כמה תושבים, כמה התכנסו, אני פה שמנו רק כותרות. אז כל הנושא של הרחבת התוכניות, מספר משתתפים, אנחנו רוצים לגדול השנה. אני אגיד, מרחבים היום נותנת שירות ישיר בתשלום ל-1,500 ותיקים. זה הרבה ביחס לאוכלוסייה שיש לנו כאן של ותיקים, יש לנו היום סביב 2,800, אוקיי?
מאיזה גיל זה ותיק? 67?
62, 67, אז הממוצע הוא 65, הולכים לנו 65. אז אנחנו היום נותנים שירותים ישירים ל-1,500, כמובן מגיעים לכולם דרך ועדות הוותיקים וכן הלאה, אנחנו רוצים להתרחב עוד, זה משימה. אנחנו הולכים להשאיר את כל נושא של התוכניות, גם בתוך היישובים, גם בקתדרה, לצאת לתחומים חדשים. יש לנו למשל, זיהינו שלמשל נשים בדואיות, בנות 50 פלוס למשל, כי יש לנו מועדונים לוותיקים, אבל שוב, הם גם מתבגרים. הוותיקות בנות 50-60 פחות, אז אנחנו נצטרך ונעשה חוגים יהודיים להם, וככה כמה דברים. אנחנו עובדים דומה לאיך שעובד המתנס עם קולות קוראים שאנחנו מגייסים, ופשוט יכולים לפזר אותם לתוך היישובים, אשכולות יישובים וכן הלאה. גמלאים צעירים, אז תוכניות פרישה, אנחנו בתנופה בנושא הזה, קיבלנו גם קול קורא מאוד גדול של המועצה, זה כלל המועצה של מערך הדיגיטל הלאומי, קיבלנו תקציב מאוד גדול לקורסים בנושא של דיגיטציה ואוריינות דיגיטלית וכן הלאה, נעשה את זה. כל מה שאני אומרת כאן, אנחנו עובדים ברצף של עוד פעם, לא רק הרצף הגיאוגרפי והתפקודי, גם ברצף של באמת, יש לנו מחלקה גדולה של הקתדרה, יש לנו מחלקה גדולה של היישובים, ויש לנו מחלקה של היישובים הבדואים. כל אחד מהתחומים אנחנו שמים בשלושת המחלקות, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, כל אחד מהדברים. אז גם בנושא של גמלאות צעירה אנחנו כמובן נעבוד גם בקתדרה האזורית, גם ביישובים, גם בכפרים הבדואים. כל הנושא של קורס הכשרה, אנחנו רוצים להכשיר מנטורים לפרישה ולהקים מרכז הכוון לפרישה מהעבודה. תוכניות בין-דוריות, יש לנו תוכנית מהממת של סבתא בגן, קיבלנו קול קורא גדול של ביטוח לאומי, אנחנו מתרחבים עם התוכנית הזאת, נכנסנו, השנה אנחנו נכנסים לגנים בדואים, יש לנו כבר די הרבה מתנדבים בתוך הגנים הבדואים, יש פה הרבה תושבים ביישובים היהודים שאין להם נכדים ביישוב, אין להם ילדים, אין להם נכדים, יש פה הרבה נכדים שגדלים בלי סבא וסבתא, התוכנית הזאת פשוט היא תוכנית מהממת של win-win. כל הנושא של כיתות ותיקים, אנחנו רוצים להקים כיתת ותיקים בתוך בית הספר, שבעיקר תתנדב, שזה יהיה קבוצה של מתנדבים שנכנסת, אבל גם מקבלת. זה נושא שאנחנו ככה עובדים עליו גם מול המשרד לשוויון חברתי. שיתופי פעולה חדשים בתוך הקמפוס, תוכניות בין-דוריות, שילוב סטודנטים ובנות שירות לאומי, זה קיים, אנחנו רוצים לתגבר. יש לנו תוכנית למשל מהממת של גמלאים של נכנסים, חבר'ה שהיו או בנקאים, או מנהלי חברות גדולות, הם נכנסים לחינוך פיננסי ולנושא של זכויות עובדים לתוך בתי הספר. השנה אנחנו נכנסנו עכשיו בפברואר לבית ספר עומר, חינוך מיוחד, גם לכיתות של חינוך מיוחד ולכיתת התקשורת, אנחנו הולכים להיכנס לקידום נוער עם ותיקים שלנו, זה פשוט עובד נהדר, תחום שזיהינו שחסר בתוך בית ספר, בתי הספר ממש שמחים לקבל.
איך להעלים מס?
מה?
לתכנן
לעבוד, נכון?
תקשיבו,
יש פה ילדים בני 16, דרך אגב, בעיקר בקידום נוער, המתנדבים שלנו קיבלו הכשרה מהמורים ומהיועצים של בתי הספר, על בתי הספר האלה, כי הם באמת זה קהל קצת ייחודי. אז בקידום נוער היא סיפרה לנו שיש פה ילדים שממש מנהלים עסקים רווחיים מאוד.
קידום נוער, יש את הילדים הכי מובילים וטובים, אני מודיע לכם. עבדתי איתם שנים.
כל הנושא של שירותים, דיברנו על זה בירידה תפקודית, אנחנו עושים את זה בשילוב כמובן עם אגף רווחה. יש פה מרכז יום שאנחנו רוצים לפתח. אוקיי, אנחנו ענינו עכשיו על קול קורא גדול, מקווים לקבל אותו. אז כן, אנחנו רוצים את הנושא של תוכנית של קהילה תומכת, מי שמכיר עם הלחצן מצוקה, סיוע בתחזוקת בית וכן הלאה. אנחנו עכשיו עושים הסכם עם ביטוח לאומי, שאפשר יהיה לקבל את זה דרך חוק הסיעוד. הנושא של סטאז' שירותים והרחבת מועדון, קהילה, יש לנו תוכנית חדשה שפתחנו ואנחנו נרחיב אותה של מטפלים בלב הקהילה לעובדים זרים. יש פה במשגב, אנחנו עשינו כבר מיפוי כ-30 עובדים זרים וזה מתרחב במהירות. איזשהו משהו שהוא קצת היה מתחת לרדאר והעובדים שהם קצת שקופים, צריכים פה ליווי, גם המשפחות שלהם, אפרופו מה שאמרת, כל התוכניות האלה הן בשיתוף הרווחה וכן הלאה. כל הנושא של פיתוח יכולות מקצועיות לעובדים, הגברת והעמקת היכולות גם של העובדים וגם של המתנדבים, ועדות ותיקים. אמרתם שבהרבה יישובים אין ועדות, אני יכולה להגיד שבתחום הוותיקים יש לנו ועדות, כמעט בכל היישובים, אולי באחד או שניים לא, חבר'ה, זמן ויכולת ורצון, ויש לנו הרבה מאוד ועדות, הן עובדות מאוד מאוד יפה בתוך היישובים. אנחנו עובדים איתם, אנחנו נעמיק מאוד השנה את העבודה מולם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית ומקצועית וחיבור בין היישובים. ויש לנו איזושהי תוכנית חדשה שאנחנו מתחילים השנה עם מפעל הפיס של, קוראים לה הצד השני של הנתינה, של גמלאים שבעצם יבואו, ילמדו איך מקימים מיזמים חברתיים ויוציאו לפועל מיזמים חברתיים שהם מובילים אותם. יש לנו כבר קבוצה בדואית שנרשמה, שעברה קורס של פרישה ולמדו שהם צריכים, בשביל הסתכלות מיטבית, הם צריכים להתנדב, הם צריכים לעשות, הם צריכים להמשיך להיות בעשייה. ואנחנו מעברים אותם עכשיו לתוך התוכנית הזאת של מה עושים ואיך, ויש שם מישהי שתלווה אותם לאורך שנה בתוכניות שיצאו משם. אז יש שם גם יהודים גם בדואים, זו תוכנית שהם יעברו אותה ביחד ויצאו מפה מיזמים. וכל הנושא של חיזוק שיתופי פעולה בין יישובים, בתוך יישובים, באשכול היישובים, רשויות באזור, אנחנו עושים שיתופי פעולה דרך אשכול בית הכרם, אנחנו ככה מאוד משתפים פעולה גם עם אלה שמסביבנו וגם בתוכנו, גם בין כמובן יהודים בדואים ויהודים וותיקים יהודים וותיקים בדואים, כל מיני תוכניות שאנחנו עושים לחיבור, ויש בזה אני חושבת חשיבות מאוד גדולה בחיבור בין היישובים שלנו, בייחוד בגיל הזה. אנחנו רואים שיש לזה ככה רצון מצד היישובים עצמם להכיר, לעשות ולצאת החוצה. זהו, סיימתי. שאלות.
רק מידה טובה
למשל,
אני מרגיש את העבודה ומתנדבים מהאנשים. גם מכירים, גם
מוכרים.
מחכים ביום הזה שיש להם גם פעילות. וכל הכבוד,
יפה, זה באמת. רגע, מחסן, בנוער ובחינוך לא עובדים בשביל?
כולם.
ברווחה, לא?
כולם,
בבקשה. שוב אליה, כולנו נגיע עוד מעט, אנחנו עולים בדרך אליו.
טוב.
תודה
רבה. בבקשה.
אני
עברתי
קורס
סיפור,
מה שהיא אמרה.
לא, בסדר.
נכון, היית בקורס פרישה, נכון?
בבקשה,
את כל המצגות.
הלוואי, אנדלן הטייבים, מה שנקרא. כן. דבר, דבר.
אני רוצה להגיד שהפוקדור לכל המנהלים,
סלש, המנהלות
על העבודה.
זה עבד רומרים.
מקסים, בכל הכבוד. רק חסר לי, מהפעם הבא אולי, העניין של אתגרים. אני שמעתי פה הצלחות ומה... אבל חשוב גם לדעת מה האתגרים, לא רוצה להגיד בעיות.
האתגרים, כן.
שמציגים מנהלים, אני רוצה לדעת גם מה האתגרים לשנה הבאה, מה הקשיים.
אני רגע אגיד שכשאנחנו שמים יד, סימן שהוא צריך טיפול. זאת אומרת, מבחינתנו, אם שמתי עכשיו את האוכלוסייה של הצעירים מצד אחד והאנשים בירידה תפקודית מצד שני, זה תחומים שמבחינתנו הם אתגר. אנחנו צריכים רגע לחזק אותם.
כל האסטרטגיה שלנו מוכוונת אתגרים.
אם שמתי יד, סימן שהוא צריך טיפול.
אני רוצה, אני רוצה כמובן להשתתף, להודות למנהלים, אנחנו רואים
כל הדברים האלו בעצם מחזיר לקוראים דברים מצוינים ואנחנו מתקשרים אותם בצורה כזו או אחרת. להזכירכם, ביקשנו, דיברנו שיהיה איזשהו גורם שעושה יח"צ.
דברו, יח"צ
אותי. מה קורה עם זה? כי זה מעולה, רק צריך לתקשר את זה עכשיו.
בואו ניתן למירב להכין את זה לפעם הבאה. מה קורה עם זה?
שבת שלום.
ביי ביי.
בואו
נגלה את האמת. אתה עורך אותה מקצועית? כן, בטח.
לא לפני הילדים, אני בריאה כבר החלטה בריאה.
תודה רבה, נשאולי. כך נעים ורמדאן קרים לכל ה...
דני, אתה מסכם? יש לך משהו?
לא, רגע, רגע, כן, כן, לא ללכת, לא ללכת. חברים, יש את הדיווח שלי, אני מבקש. לפני הדיווח שלי יושבת פה בסבלנות לימור, יש פה תברים שצריך לאשר, נכון? בבקשה.
האמת שאין מה להגיד.
לא, אני אגיד לך
בסוד שאנחנו קוראים את החומר לפני הישיבה.
לגבי הטבח של השיבור צבעי חוסן יישובים, הכסף שיש שם עבור מה הוא במדויק, לציוד, להכשרה, איך אנחנו יודעים למה זה בא?
זה בעיקר להכשרות, לפעילות. משרד הרווחה מקדים בדיוק למה זה, ונועל במשותף עם נבות ואגף הרווחה.
זאת אומרת, רק בתחום הרווחה, זה לא משהו שהוא מעבר...
זה מחר עושה פעילות קהילתית לכלל אוכלוסייה. חוסן קהילות, זה אצל המשרד.
אבי, זה כן נקרא, זה מושג
לצוסי הסך. חברים, אני רוצה להשאיר את הדיווח.
אבי, זה לא רק לפעילות
חרום, החיוב
וזה, זה
גם לה. בוא נתקדם, שמונה אמור להיות בבסמת צבא.
מי בעד לאשר את התברים? יש מישהו מתנגד? תודה. אני רוצה להגיד לכם קצת, קודם כל קצת רגע, רגע של... מירב הכניס אותנו לרגע של להיזכר פה במצב הלא כל כך טוב שאנחנו נמצאים בו. אמנם צריך גם לציין שחזר לנו חטוף שבוע שעבר, כן, אבל נשאר לנו שם אחד שהוא לא באלף ואנחנו מאוד דואגים. דבר שני, כדאי ש... אני אדגיש, הזכרתי את זה, אבל אני בא מ...
סליחה, דני, יש חלון פתוח ומזגן על חימום. לא הגיוני
למיקרו. נכבה, נכבה, תכבו את המזגן.
אני
אכבה. תכבה, זה מזעזע.
אני פתחתי כמעט. לא, באמת,
חם לנו
מדי.
יש פה גם ריח טוב שרק...
מבחינת הענבה, מועצות אזוריות בארץ, 54 יש. יש כאלה שנפגעו קשה במלחמה. יש כאלה שהתפנו רוב התושבים. יש כאלו שקלטו פי עשר מה שיש להם תושבים, מדהים, כן, קלטו. יש...
מי קלט
פי עשר? יש, תמר. יש גם אילות. יש כאלה עמק ירדן, כתבו פי, כמו שיש להם, גם כן. בקיצור, אנחנו די בסופו של דבר אנחנו במצב קשה, אבל אנחנו לא הותגרנו כמו כולם, כמו אחרים, וצריך גם לומר את זה. אנחנו עשינו עם הזכיר את זה דודו, עשינו עם המנהלים פה סיור בעוטף. אני כבר, זה לא פעם ראשונה שאני ממש פגיע, לא צריך להגיד, יש לנו מתנדבים שנוסעים שם כל יום, ביניהם אורל פה, שנקרא, לא משנה, לא רק מהציבור הרחב, אני לא מדבר על זה שיש לנו אנשים שכבר יותר מ-300 ימי מילואים וכל מיני מצבים קשים. אנחנו מנסים לסייע. יש לנו משבר אסטרטגי ויש לנו משבר טקטי. אני חייב לומר לכם את זה, אני מזכיר את זה כל פעם, אבל אני חוזר ומזכיר את זה. המשבר האסטרטגי זה שתקעו לנו את השיווק. תקעו לנו את השיווק בבדואים עם איזה אי הערכה של הוראת שעה של זה 100% בני מקום, ואין שיווק בבדואים עכשיו בגלל זה. נגרר לנו המשפט שאנחנו מנהלים אותו כמה שנים בבית משפט עליון על הנושא של ההגדרה של מי הוא בן מקום בבדואים. ביהודים יש לנו אירוע עוד יותר איזוטרי, שהצלחנו להעביר חקיקה ראשית והצלחנו להעביר החלטת ממשלה והחלטת מועצת ישראל שהם לטובתנו. זאת אומרת, הגדלנו את ועדת הקבלה מ-400 ל-700 והגדלנו את ההנחה באיזה 500,000 שקל, אבל תקעו לנו את הכל. עכשיו, מה זה תקעו לנו את הכל? יש לנו כרגע, רק שתבינו, במגזר הבדואי יש 400 משפחות שמחכות למגרשים. ביהודי יש לנו 400 משפחות שכבר עברו ועדת קבלה ושילמו כסף. שילמו כסף ומחכים למגרשים. זה 800 משפחות. עכשיו זה לא הסוף. וגם כשזה כן ישתחרר, אני צופה שיש עוד 400 מאחוריהם.
יש עוד הרבה שצפות להגיע לבעיה.
כן, כן. עוד 400 אחרי. זאת אומרת, יש פה איזשהו אירוע, איזשהו פלונטר רציני. אנחנו נחווה את זה, זה הולך להיות לנו קשה, זה הולך להיות לנו לסיפור. וגם יהיה מחיר, אגב. יהיה מחיר, כי הבדואים לא יקבלו את כל מה שהם רוצים, ובקצב שהם צריכים. והיהודים עוד יותר לא יקבלו את כל מה שהם רוצים, ולא בקצב שהם צריכים. זאת אומרת, אנשים פה מתענים ונענקים תחת האי יכולת של המדינה, או של שלנו, של המדינה דרכנו, לספק את המגרש מתי שבאמת צריך.
דני, 400 שכבר עברו, אתה אומר, את הוועדות וכבר שילמו, אז איפה הם
תקועים?
מנהל מקרקעי ישראל.
הם עוד לא שילמו לרמי.
לא, אבל שילמו לנו 400,000 שקל, שילמו 5, חלק מהם שילמו 600,000 שקל.
שילמו למועצה.
למועצה, ליישוב.
שילמו לרמי.
רגע, רמי לא משרים. לא חותמים חוזה פיתוח, לא משנה, אני לא אכנס לה.
זה לפי מה שאמר פעם
שם. רגע, עכשיו, לכל הדעות, אגב, אנחנו לא שונים מכל הארץ. כל החברה הערבית אגב תקועה עם הסיפור הזה של הבני מקום, וכל המרחב הכפרי, נגב גליל, לא מרכז הארץ, תקועים עם הסיפור הזה. רק אנחנו די מובילים בשני הדברים. אנחנו מובילים כי אנחנו קידמנו מגרשים, כי אנחנו לא היינו, כן? זה לא בגלל שאנחנו משהו שונה. יש לנו שני סיכונים טקטיים, נקרא להם, שאני כדאי להדגיש אותם.
על האסטרטגי, מה אנחנו עושים בשביל...
לא, מה שאנחנו עושים, אנחנו מובילים את המאבק בארץ, אנחנו בקשר ישיר עם משרד השיכון ועם מנהל מקרקעי ישראל בעניין הזה, ולקחנו גם, ההנחה היא שזה ייפטר תוך מספר שבועות קצר.
מנהל מקרקעי ישראל הוא הבעיה, משרד השיכון, הממשלה מנסה לפתור את הבעיה.
כן, הממשלה בעדן.
הם כל הזמן דוחים את מועצת מקרקעי ישראל.
אני לא רוצה, לא, זה לא אישי. זה לא אישי, וזה לא נכון לתפוס את זה כאישי. שתי הבעיות, אל תגררו אותי לזה, שתי הבעיות נובעות מזה שאנחנו רוצים להיות חברה ליברלית, אנחנו רוצים שהפוליטיקאים לא יחליטו.
ליברלית מדי.
כן? אנחנו רוצים שהפוליטיקאים לא יחליטו, וזה יוצר חלל, שלתוך החלל הזה נכנסים יועצים משפטיים ודקי דקויות, גם במשרד האוצר, אפרופו ההנחות, וגם במנהל מקרקעי ישראל, שזה בסופו של דבר משרד המשפטים. ואני לא, אל תגרור אותי לנתח מבחינה, איך כחברה הגענו למצב הנוראי הזה. זה לא משנה. זה, כדי לחלץ את זה צריך למקד ולשתף פעולה יהודים וערבים ושמאל וימין לממשלה ופקידים ובתי משפט ורשות שלטון מקומי, ויש ניגודי עניינים פה ושם ולא בעיה לתקוע טריז, ואף אחד אין קשב בדיוק לדברים האלו כרגע, ויש בעיות אחרות במדינה ובקשיים אחרים, ואני לא אלת את זה, זה יום לימודים ארוך.
ובסוף הדירקטוריון של רמי מתוקיע.
כן. זה לא הדירקטוריון, זה גם לא הדירקטוריון, כי קרן קיימת איתנו והממשלה איתנו, אז איך זה קורה? זה קורה.
הדירקטוריון 49% זה קק"ל.
לא משנה.
ולכן אין להם את ה-51%.
גם לקק"ל השתלטו עליו עורכי דין הזאת.
טוב, זה נכון.
כן, כן. עזוב, הטקטי, רק אני אגיד מה זה הטקטי. הטקטי, זה הולך ככה, אני אדרג את זה, זה העניין של כסף והעניין של המענה למרחב הכפרי. בגדול, זה הסעות בחינוך, תקצוב הסעות ושיטת תקצוב הסעות, זה חינוך מיוחד, וליתר דיוק זה ההסעה והליווי של הילדים מהחינוך המיוחד במרחב הכפרי, שני חורים בדלי. כל חור כזה זה מיליוני שקלים, וזה הולך וגודל. והשלישי זה השחיקה של השתתפות המדינה בזכאות בסעיפים של רווחה. בסדר? זאת אומרת, הרשויות אמורות להשתתף 25%, ה-25% במרחב הכפרי זה 25% גדול שמגיע לכדי 50%. בהסעות של החינוך אנחנו אמורים להשתתף ב-15%, בגדול זה לא, זאת אומרת, אני לא אתן לזה מספרים, שלושת המספרים האלו ביחד זה מעל 20 מיליון שקל בתקציב שלנו, זה בין 20-30, זאת אומרת זה ככסף שאנחנו מתקצבים את היישובים, כן? כמעט מבחינת ההיקף של הדבר הזה.
המדינה לך הורידה את התקציבים ונכנסת.
איך?
היא שחקה אותה.
אנחנו, יש לנו אירוע טקטי במרחב הכפרי כולו, זה לא רק שלנו, אנחנו מתמודדים עם זה דווקא יותר טוב מרוב הרשויות, אבל זה אירוע. לא יודע אם אתם עוקבים, אתם מדברים, זה אירוע שהוא ידוע, אנחנו דנו בזה עכשיו, האוצר כנראה הולך לקראתנו בעניין של ההסעות, של התקצוב של ההסעים, אבל החינוך המיוחד והרווחה זה עוד הקרב עוד לפנינו. זה אני אומר ברמה הטקטית, זה לא משהו שישירות אלינו, אבל זה מאיים לנו על האיזון התקציבי נקרא לזה. יש פה איום שהוא בתת, אמנם היו פשיטות והפשיעה בחברה הערבית, הפשיעה בחברה הערבית מבחינתנו, מעבר לזה שזה מאיים באופן ישיר על הנוער בסלאמה ועל הבריאות הקהילתית בכלל של כלל החברה הערבית, זה בסופו של דבר זה מה שעומד מאחורי הקריסה של מערכת התבורה של הרבה, וזה מה שעומד מאחורי הקושי שלנו בשטחים הפתוחים, זה עומד מאחורי כל מיני דברים, זה מה שעומד מאחורי נקרא לזה הסיוע שאנחנו מקבלים לעניינים שהם לא קשורים בפשיעה דווקא בחברה הערבית, אבל שאנחנו צריכים את המשטרה או את וכולי, אנחנו חלק מהעניין הזה זה שהם מחוסר הפניות שלהם, זה בגלל זה, בגלל המשבר הדבר הזה, ואני לא רואה שזה מה שנקרא מקבל איזשהו מענה ראוי. ומעבר לזה אני גם רוצה להגיד ש הצלחנו לעבור את הקורונה. המדינה כמדינה בגדול הצליחה לעבור גם את האיום של החיזבאללה וגם את המלחמה, אפשר להגיד, עד עכשיו לפחות. אבל אנחנו לא מדביקים את הפערים שהולכים ונפתחים בין הפריפריה למרכז. לא, לא. לא בדרום ולא בצפון. לא עם תקומה ולא עם אלקין. אני היום דיברתי עם אלקין, כן? אני לא רואה שזה באמת נפתח. זאת אומרת, זה איכשהו מי שפותר את בסוף את הבעיה זה האנשים, זה המתנדבים, זה אנחנו בעצמנו, שלטון מקומי מתפקד ברוב המקומות, אבל אגב, גם בחברה הערבית השלטון המקומי מתפקד ברוב המקומות, אבל אני לא רואה שכמדינה יש אסטרטגיה שבאמת יכולה לטפל במגמה הזאת של ה פריפריה אל מול מרכז. זה בעיה אסטרטגית אמיתית שאני לא רואה שהוא מקבל מענה. זה גם בסופו של דבר חשוב בביטחון.
מה? החריפה את זה. והפיצויים הכלכליים בחיים לא ייתנו מענה
לזה. לא יפתרו.
כן. כל הפריפריה עוד רחוקה כמו קריית שמונה נגיד.
נכון.
איפה, מה יקרה שם?
על הפריפריות החלשות.
לא, אני אמרתי, אמרתי, מצבנו יחסית קל, אנחנו לא חווים את זה באמת, אבל זה צריך לומר.
יש אפשרות של נפגעו כלכלי.
אני לא רוצה להישמע פסימי, כי אני בעצם משתדל להיות אופטימי, אבל יש לנו פה אתגרים, אנחנו איכשהו לא חווים את כולם, אבל המצב לא טוב. המצב לא אני בכל אופן, מה עוד אני אגיד מבחינת דיווחים, אנחנו סיימנו את הזמן שלנו, אני משחרר אתכם כבר, אנחנו הולכים הביתה, יש לנו בעוד חודש, אנחנו עברנו את רוב האירוע של הדיווח של המנהלים וזה, יש לי שאור לנו עוד כמה לפעם הבאה.
גם לשניכם, כל הכבוד,
זה
עובד נהדר.
חבר'ה, אתם כולכם מוזמנים בעשירי לחודש, אף אחד לא מוותר על אף אחד.
בעשירי לחודש, כולנו
לא מוותר על אף אחד. בעשירי לחודש, מראש הזמנתי שאף אחד לא יעשה לי.
זה השלום? זה השלום שאתה הולך הביתה?
אחמד, אני כבר חודש עושה דיאטה.
אחמד, אבל אתה רוצה לי...